שבת טוב ומבורך. בפתח הדברים אני רוצה לומר תחילה ש חשיבות העיסוק שלנו בדיון של הערב היא עוד לפני התכנים עצמם בשני היבטים. ראשית, זכות היא לנו לעסוק בבית מדרשנו בצד הלימוד המרכזי שאנחנו עוסקים בכל ימות השנה, לא להיות מנותקים כפי שקרא לכך רבינו ראש הישיבה הרב עמיטל מקולו של התינוק הבוכה, להיות קשובים לצרכים של עם ישראל. ואנחנו גאים בכך שיש לנו נושאים ציבוריים חשובים שעומדים על הפרק, אז אנשים, ראשי הישיבה, נוטלים בהם חלק מתוך החינוך להיות תורת חיים, תורה שמחוברת לחיים ולמציאות בעם ישראל, במדינת ישראל. והעיסוק הזה שהוא נקרא בין קודש לחול מבחינת הזמן שלו, אבל הוא בהחלט חלק מהמסרים החינוכיים של דרכנו בישיבה. הנקודה השנייה שהיא משמעותית במיוחד זה שיש בדיון הזה משום תיקון מסוים וחילול השם הגדול שנגרם כתוצאה מעליית כל הנושא לדיון ציבורי. לצערנו הרב היינו עדים לתופעות של ביזוי תורה, ביזוי כבוד תלמידי חכמים, גם בתקשורת החרדית, באנשי ציבור חרדים, ולצערנו גם בתוך הציבור שנקרא דתי-לאומי נשמעו קולות צורמים מאוד של פגיעה בכבודם של תלמידי חכמים. וראשית, זה בהחלט המקום למחות על הפגיעה הזאת. שנית, באופן מיוחד, זכותי לנו להציב נושא ללא ספק מורכב וטעון, להציב אותו בדרכה של ישיבתנו מאז ומתמיד. מאז ומתמיד הישיבה ביקשה לחנך, לשמוע דעות שונות בצורה מכובדת, בהקשבה אמיתית לנושאים, להבין שיש אמת בכל צד. הייתי אומר שבמשך עשרות רבות בשנים הפאנלים מלווים את הישיבה והם חלק מרכזי בדרכה החינוכית של הישיבה, וגם הפאנל שלנו הערב הוא בראש ובראשונה יישום לחיבור של הישיבה למציאות ולהכרה בכך שמחלוקות בעניינים ציבוריים, מחלוקות עם תלמידי חכמים צריכות להתנהל בצורה מכובדת, בצורה עניינית, ובעזרת השם, כפי שנציב הערב, גם כשיהיו חילוקי דעות, הם יעשו כדרכו של בית המדרש שלנו בענייניות ובכבוד. לגופו של עניין, הנושא מוכר וידוע לכולם, בכל זאת נפרוס בשתי דקות את הבעיה. יש מאות אלפי אנשים במדינת ישראל, היו חלק מן העלייה מברית המועצות לשעבר שחיים בתוכנו, שרבים רבים מהם גדלו בארץ, גדלים בארץ כישראלים לכל דבר, הם הולכים להיות חלק מן החברה הישראלית, ובדרך הטבע לחלוטין הם נפגשים עם המוני בית ישראל, ומפגשים מן הסוד הזה גם מביאים לקשרים בין איש ואישה, קשרים שאמורים להיות קשרי נישואים. וכאשר אנחנו נתקלים במציאות מיוחדת שבה מאות אלפים במפגש כזה עם אנשים מעם ישראל, יש לנו בעיה חמורה, סכנה גדולה של נישואי תערובת, נישואים בין יהודים לשאינם יהודים. ויש דוגמאות רבות לכך, לבצרותם של זוגות שהם חלק מהם אינם יהודים, כל עוד מדובר באישה יהודיה ובבעל שאינו יהודי זאת עוד חצי צרה, אבל כשזה הפוך זה גם הילדים שנולדים הם אגואים מבחינה הלכתית, הבעיה הקשה הזאת מוצבת לפתחנו, וקשה מאוד להימנע מלהתייחס אליה, אולי בציבורים מסוימים שממילא לא מגיעים במגע עם אנשים כאלה, קצת יותר קל להעלים עין, אבל מי שחש אחריות לכלל ישראל מבין שיש כאן בעיה חמורה שרובצת לפתחנו וזקוקה להתמודדות רצינית ואמיתית. הניסיון לפתור את הבעיה בדרך של גיור הוא זה שעורר את הפולמוס שאנחנו רוצים לדבר עליו. הפולמוס הזה מקיף כמה צדדים, אנחנו נרצה בקצרה להתייחס לשלושה היבטים בשלושה סבבים שונים. קודם כל בהיבט ההלכתי, מה ניתן לעשות שאולי לא נעשה, מהם הצדדים ההלכתיים שניתן לומר שאפשר ללכת איתם ולנסות להקל בכך את גיורם של אותם מאות אלפים שאינם יהודים על פי ההלכה, ומהם השאלות המרכזיות על הפרק. ההיבט השני הוא העמידה מול הרבנות הראשית, הרבנות הראשית לישראל שימצא קו מסוים, ובאיזו מידה ניתן ורצוי לבצע מהלכים שאינם מתמחים על ידי הרבנות הראשית. ובסופו של דבר השאלה השלישית שנשאל היא כיצד פותרים את הבעיות, האם באמת מצד אחד בתי הדין החדשים באים מתוך אמונה שבכך אכן ניתן לפתור בעיות של ציבור רחב, ואם שוללים את הרעיון הזה, באילו דרכים כן ניתן להתמודד עם הבעיה. אלה הם שלוש השאלות שאני רוצה לשאול. נפתח איפה בשאלה הראשונה, בשאלה ההלכתית. ראש הישיבה רב מדן הוא אחד מראשי העוסקים בבתי הדין החדשים, ואני רוצה באמת לשמוע מפיו, קודם כל בהיבט ההלכתי, מה החידוש ההלכתי או מה ההיבט ההלכתי המיוחד שבתי הדין מבקשים לאמץ שאיננו קיים במסגרת של בתי הדין שקיימים במסגרת הרבנות הראשית דהיים.
ערב טוב, שבוע טוב. סוגיית גר קטן, כלומר בתי הדין החדשים שקיים בגרים קטנים בלבד, סוגיית גר קטן נלמדה כאן בישיבה לא כך מסמן בחורף האחרון, יש לנו תלמידים חדשים, אבל בסך הכל אני חושב שכולם מכירים את השאלה. גר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין, ומתגייר שאלת רצונו וכולי, דברים שנקבעים על ידי התאחד, על ידי מסכים של זכות, ייתכן שלא, מחלוקת בין בעלי התוספות, בין התוספות במסך תבות למסך סנהדרין, האם באמת צריכים פה דין של זכין, שהוא דין תמוע בעניין הזה, או שפשוט בית הדין נוכחים ולמעשה מקבלים אותו ליהדות כאשר הוא תובל, כששאלת קבלת המצוות נדחית לשלב מאוחר יותר. השאלות ההלכתיות העולות גם כן בסך הכל מוכרות, ולדעת הפסקים, והם רבים, שסוברים שבאמת יש כאן דין זכין, או שבית דין צריכים לזכות לו ביהדות, השאלה שעולה בפסקים, האם יש זכות, האם לזכות יהדות למי שאנחנו משערים שלא יקיים מצוות, האם זו זכות או חובה? אפשר לך זו זכות? להיות יהודי, וכל ישראל יש חלק, יש להם חלק לעולם הבא, ואפילו פושעים שבישראל ולהם מצוות כרימון, ויש זכות גדולה להיות יהודים. מצד שני, יהודי יש לו גם הרבה מאוד חובות, תריאת מצוות, ואם הוא לא יקיים אותנו, אז אל כוחו הוא עתיד ביתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. השאלה האם זוהי זכות או חובה, בכך נחלקו פוסקי דורנו, לא אזכיר את השמות. אני חושב שהם בסך הכל מוכרים, ומלבד זה רבינו הרב שלמה לוי ודאי בקיא בשמות האלה יותר ממני, אבל אני רק יכול לומר שהרב פיינשטיין היה מאלה שקבעו זכות, הרב עובדיה יוסף היה מאלה שקבעו שזוהי זכות, אבל אחיעזר קבע מאלה שקבעו שזוהי זכות, ולעומת זאת פוסקים רבים ראו בזה חובה, וטענו שלא ניתן לגייר את הילדים האלה. עולה עוד שאלה, שאני אגיד אותה בשלום של הרב הרצוג, של הרב הרצוג וחל יצחק, ולמעשה מעלים את הערבים, מה לנו צרה זו? כן, ובעצם הלכו בדרכו של השריד אש בעניין, כן, מה אנחנו צריכים להתחיל לגייר גויים, שהגיעו עכשיו יהודים, אבל התנהגו כמו גויים, מה לנו צרה? לא, הבעיה הזאת הייתה בעיקר כמובן בגלות, יהודים התגיירו שם וחיו בין גויים ובלי חינוך יהודי ובלי שום דבר, אז באמת מה אנחנו צריכים את הדבר הזה? נאמר שבאמת הדבר הזה הוא אפון גדול. כל המחלוקות סביב העניין הזה, השאלה אם צריכים פה דין זכין, כיוון שדובר פה על ילדים שבאים יחד עם ההורים שלהם, או לפחות עם אחד מההורים שלהם, ואז ייתכן שאין צורך בדין זכין. רש"י אומר שגם במקרה כזה צריכים בדין זכין. אבל כל השאלות האלה אינם נוגעות אלינו, נדמה לי, אפילו מעט. שאלת היסוד ההלכתית הקיימת כאן, היא שאלה שהיא חצי הלכתית וחצי מציאותית, וזה בעצם כמו רוב השאלות שיש לנו בכלל, שיש לנו מחלוקות בכל הדורות, מימי התנאים ועד היום. שאלות שהן על גבול הכרת המציאות ועל גבול ההלכה, והשאלה בעצם במה אנחנו מחמירים יותר ואיך אנחנו מסתכלים על המציאות, זוהי השאלה. כלומר, מוסכם על כולם, שילדים שישמרו מצוות, שיש, בואו נגיד שיש סיכוי סביר שישמרו מצוות, יש בהחלט עניין לגייר אותם, והסיבות ברורות מאוד מוסדרו, והסיבות הן שתיים. סיבה אחת היא הסיבה שהזכירה רבנו, לדעתי זוהי דווקא הסיבה המשנית. כלומר, שיהיה ברור, נולדים פה במדינה שלנו 4,500 ילדים כל שנה, שאינם יהודים. הם מצטרפים אחרי שירות בצה"ל ואחרי הכל הם חיים בתודעה של יהודים גמורים, הם מצטרפים ישירות לעם ישראל בכל בחינה. אם אני מדבר על מספרים זה פשוט מבהיל. אם אני לוקח אותם יחד עם המבוגרים מצטרפים כאן לכאורה לעם ישראל, אבל לא למסורת הלכתית, 12,000 איש בשנה. תנסו לחשוב כמה זמן יעבור עד שנישואי התערובת האלה פשוט יאכלו אותנו בכל פה. בשביל מה הקמנו את מדינת ישראל? בשביל מה כל החלום הגדול? 12,000 איש בשנה, אם אנחנו לא מתגברים על זה בנושא הגיור, כשאנחנו מדברים על גיור של הרבנות, 1,800 בשנה. תעשו את הרשבון ואת ההבדל, ואת המשמעות, וגיור קטנים, לא קטינים, קטינים זה עד גיל 18, גיור קטנים, אני כלומר עד גיל 13, נמצאים כ-100,000 ילדים שניתן לגייר אותם שהם עיקר הבעיה שלנו, בגלל שעוד מעט הם גיל הפריון, והם העיקר, בעיקר כשאני מדבר על ילדות, הדבר הזה חשוב יותר, אם אנחנו לא מתגברים על זה כשהם קטנים, כשהם קטנים, הרבה יותר קשה להתגבר על זה, אז גם לא תמיד יש להם רצון, יש להם בעלה מכל העניין, אז להתחיל להתעסק עם רבנים וכו' וכו' וכו', אין להם עניין בדבר הזה, כשהם קטנים הם יותר מוכנים, הם יותר מוכנים מבחינה נפשית, אני ראיתי את הילדים האלה, אני דיברתי איתם. הם מוכנים לזה מבחינה נפשית, ההורים שלהם רוצים לעשות את זה, היא קיימת כאן, פשוט הבעיה של נישואי תערובת. אני אומר שוב, זה הבעיה שהזכיר הרב אמנון, לדעתי זו היא הבעיה המשנית, זאת לא הבעיה הראשונה. הבעיה הראשונה, אני רואה את צרתם של המשפחות, אני רואה את צרתם של הילדים, אלא אני רואה אותם רוצים להתגייר, רוצים להיות יהודים, מוכנים לשלם את המחיר הזה. ואין מי שיעשה את זה. וכאן עולה באמת שאלה שנושקת בין הערכת מציאות לבין הלכה, וזה לא בדיוק מחלוקת במציאות, ולא בדיוק מחלוקת בהלכה, זה מחלוקת כמובן מה העין שלך על המציאות, כאשר אתה יודע את הרקע היחד. איש מאיתנו איננו מביא, איש מאיתנו איננו יכול לדעת אם הילד הזה ישמור מצוות או לא ישמור מצוות, יש נתונים ואין לו לדען, אלא מה שנאמרו. כאן השאלה כמובן כמה אתה אופטימי, כמה אתה פשוט. מדובר על ילדים שלומדים או בחינוך דתי או שהם מקבלים, אני יודע, לא תמיד חינוך דתי אפשרי באותה עיר או באותה מקום, אז מקבלים השלמות ואחרי צהריים ולומדים יהדות ולומדים דברים אחרים. מדובר על הורים שהם מקיימים מסורת במידה זו, במידה אחרת. השאלה כמה אתה אופטימי, השאלה הזאת תלויה בראש ובראשונה בשאלת המנגנון שאנחנו נוכל להפעיל אחר כך, ואני מקווה שנוכל להפעיל אחר כך מנגנון של ליווי שיעזור לאמת שלך. המון בשעת הגיור רצו באמת להיות יהודי ורצו לשמור, אבל אחר כך במשך הזמן זה נשחק ואף אחד לא קיבל אותם ואף אחד לא היה חבר שלהם ואף אחד לא רצה אותם, אז כל העניין הזה נשכח מהם, כמו שהוא נשכח גם מיהודים רבים שנולדים כבנים לאברהם יצחק ויעקב. אני מאמין שעל ידי מנגנון, ואני מאמין שכאשר יש רצון בסיסי לשמור את המסורת, ניתן להגיע איתם להישגים לא קטנים. והמשמעות בסופו של דבר, כשהם יעשו את זה, הם יהיו יהודים. יש כאלה שיותר פסימים, עכשיו זה לא רק שאלה של פסימיות ולא פסימיות, זה גם שאלה אם אתה מחמיר יותר בכל שאלת נישואי תערובת, אתה מחמיר יותר בשאלת קבלת יהודים שאין להם סיכוי וכל השאלות האלה ידועות. בסך הכל יש כאן מערכת שיקולים אחת, אני אומר, השאלה אם להיות אופטימיים או להיות פסימיים היא שאלה מרכזית בה, והשאלה כמה מוכנים להיערך כדי לתת לדבר הזה ליווי, היא שאלה מרכזית בעניין הזה. סביב הדברים האלה קורית מחלוקת. עכשיו אני רוצה את הדברים שהייתי להגיד עליה אני אגיד בהמשך, ניתן לה לשמור.
שני אחת, לפני שהרשמו ידבר, אני שתי שאלות הבהרה. דובר על גיור קטינים בלבד, הייתה איזושהי התייחסות ציבורית גם לנושא של רמת קבלת המצוות ביחס למבוגרים? האם בתי הדין החדשים בכלל לא עוסקים במבוגרים אלא אך ורק בקטינים? שאלה שנייה, היה דיון על השאלה האם הקטינים האלה גדלים בחינוך דתי בבתי ספר דתיים או גם הם לא גדלים בבתי ספר דתיים? אם אפשר בכמה מילים לגבי שתי הנקודות האלה, פשוט מה העובדות?
לגבי השאלה של בתי דין שעוסקים בגדולים, אני אומר, יש בתי דין שעוסקים בגיור, יש רבים, לא אחד ולא שניים, בין השאר כאן בית הדין שפועל בארון שבות, הרב חוזן, הרב פרל, וגם בית דין, וגם בתי דין אחרים, כולל בתי דין חרדיים שעוסקים בגיור מחוץ לרבנות, יש כל הזמן. בית הדין שאני אישי מטבל בו, שאני נזקקתי אליו, בואו נגיד בית דינו של הרב רבינוביץ', עוסק כרגע אך ורק בקטנים, שוב לא קטנים אלא עוסק אך ורק בגיור קטנים, כלומר עד גיל 13 ולא מעבר לזה. זה לגבי השאלה הראשונה. השאלה השנייה, וזה לגבי, נכון, עניתי על השאלה, השאלה השנייה לגבי החינוך, ממה שבאו לפנינו, רוב הילדים היו בחינוך דתי, חלק מהם לא היו בחינוך דתי, אבל מסיבות שיכולנו הם אפשרו לקבל את זה. אני יודע, הילד לומד באיזשהו חינוך מיוחד, חינוך מיוחד לא בדיוק מה שנקרא החינוך המיוחד, אלא חינוך מיוחד מאוד, נגדיר את זה ככה. בסביבה שהוא חי, אין בית ספר דתי שעושה כשה, מה אפשר לעשות? אז ההורים שחרו ולקחו ושילמד בחוק אחרי צהריים ושתהיה השלמה כזאת ותהיה השלמה אחרת ומתחייבים, יקיימו, אני יודע, בואו נגיד חלק שאני חושב משמעותי מהמצוות לגבי זהות יהודית, אני לא בטוח לגבי כל דבר, אבל בואו נגיד המצוות שהן מגדירות אדם יהודי כיהודי, בואו נגיד נגדיר את זה כשומר מסורת, אני לא יכול להבטיח שהם לא אוכלים כפניות בפסח. כן, או שהם לא מסתכלים על יותר המחירה בשמיטה. טוב, אמרתי זה בקריצה, ברור, אני התכוונתי אפילו דברים חמורים יותר, אני לא יכול להיות בטוח, לא יכול להיות בטוח, שומרים ללכות מוקצה, עוד כל מיני כאלה דברים, ששומרים, שיודעים מה זה שבת, ומשתדלים לשמור את השבת, יודעים מה זה פשח, יודעים מה זה יום הכיפורים, לא יכול להבטיח אתם שולחים בסוכה שתי סודות דין. נאמר ככה ועוד הרבה דברים אחרים אני גם כן לא יכול להבטיח. שומרים מתאמצים לשמור, ישמרו, ואני אומר שוב, אנשים שאנחנו מתרשמים שיהיה הליווי שאנחנו יכולים בסך הכל לתת להם, הסיכוי שהם ישמרו מצוות הוא סיכוי סביר מאוד.
אז באמת נשאל את הרב שלמה לוי על ההיבט ההלכתי ביחס לנקודה שעלתה פה לדיון מגיור קטינים, אז בעצם האם יש כאן ויכוח הלכתי ביחס לגיור קטינים?
הוא הטוב לכולם. קודם כל באמת זה חידוש בשבילי שהבתנים האלה עוסקים רק בקטנים, רק בקטנים, כמו שרב יעקב הדגיש, רק בקטנים. ובכל מקרה, לפי התנאים שנאמרו פה, אז ברור שהבעיה שההתבוללות לא תיפטר על ידי זה. אני מדובר רק על ילדים שמוצאים יהדות ושאומרים שאנחנו רוצים שילמדו יהדות, ושכשיש בית ספר דתי לומדים בבית ספר דתי, זה מספר מאוד מצומצם, וזה סיפור בכלל אחר. יכול להיות שזה בסדר, אני גם לא בטוח שהרבנות מתנגדת לזה. אני לא יודע אם היא מתנגדת לזה או לא מתנגדת לזה, אם
אמיר הרבנות גירה תנים כאשר התנאים מסוימים. אני לא הבנתי ככה את הסיפור. אני הבנתי את הסיפור שיש פה בעיה של התבוריות, שזאת הבעיה האמיתית והרצינית מאוד, וגם אבי יעקב הזכיר אותה, ורוצים לפתור את הבעיה הזאת על ידי גיור. כדי לפתור את הבעיה הזאת, זה לא מספיק לקחת את אותם ילדים שגם ההורים רוצים, גם הילדים רוצים, גם עומדים בחינוך דתי, וגם אנחנו מעריכים שהם נשארו דתיים. ואני מניח שזה קבוצה מאוד קטנה מתוך הילדים, כל שכן מתוך הגדולים. אז זה עניין שונה לגמרי ממה שהוצג. הגיור של קטנים הוא באמת שלא יהיה מחלוקת, כמו שהרב יעקב אמר, לגבי העניין של זכים. האם שייך זכים כאשר אנחנו מניחים שהילד לא ישמור מצוות? האם זה זכות בשבילו כאשר הוא לא ישמור מצוות, בכל אופן להיות יהודי? לא להיות יהודי. כלומר, האם אתה אומר לי עכשיו הוא יהודי, הוא ילד בן 8, הוא גאה אותו, עכשיו הוא יהודי. אז הוא כבר זכה, אז יש לי זכים. מה יהיה אחר כך? לא יודע, הוא יכול להיות שאחרי שהוא גדל התברר שזה היה בשבילו לא היה זכות, אבל לא משנה, כרגע זה זכות. אם חס וחלילה הוא נדע מה, הוא הסתלק מהעולם בגיל 12, אז הוא הסתלק בתור יהודי, ייכנס לגן עדן, הוא לא חייב שום דבר. אז הנה, אז עשינו לו זכות, הרוויח משהו. אם אחרי זה הוא יחלל שבת ויחייב כרת וכל מיני דברים, טוב, מה אפשר לעשות? זה בעיה שלו. ויש פוסקים אחרים שאומרים שלא ככה, שכל העניין של זכות זה רק כאשר אנחנו יודעים באמת ובתמים שהוא הולך לקיים מצוות. ומה זה שזה מיום מחלוקת? אני חושב שפשט הדברים הראשונים שמה ברור שהכוונה היא שהם הניחו שהם יקיימו מצוות אחר כך. יש פה מחלוקת, כמו שהרבה פה בזקי, יש מחלוקת מהתוספות, שני התוספותים, התוספות, אני דווקא מביא את הריטבה פה, הריטבה מביא את התוספות, שאומר שזה רק לרבנן כל הגיור הזה, שמדאורייתא הגיור לא תופס, והריטבה חולק, ואומר הגיור תופס. התוספות אמרו, אבל אולי הוא יתחרט, אבל הריטבה אומר, זה לא שמיר שמתחרט, זה גם אמר, נראו שמה ימכם. יא, בכיוון זה מתחנך מקדמותו ואורגן בתורת ישראל הקדושה נסתם ולא ירשו ממנה. אומרת, זה לא שכיחה הוא שמחה. כלומר, היהודי שעודם בחדר בגיל 8, בגיל 13 הוא יודע שעם ישראל קדוש והתורה הקדושה, אז ברור שהוא ירצה להמשיך להיות יהודי. וזאת ההנחה פה בכל הסוגיה הזאת. לפי אלה שאומרים שזה עוזר, כי אם הוא בא לחוק התוספות שאמרו שבכלל כל הגיור הזה הוא רק לרבנן זה לא עוזר, אבל גם לפי מי שאומר שעוזר, זאת ההנחה בסיסית ובסוגיה שמדובר על ילדים שיקבלו חינוך יהודי, זאת אומרת מצוות, כמו שהיה בזמן הגמרא והראשונים, שלא היה משהו אחר בכלל. רגע שהוא היה יהודי, ברור שהוא לא שולח מצוות, ברור שהוא הולך לתלמוד תורה שכולם הולכים ואין בכלל שאלה. וזאת לא הייתה השאלה, הגמרא בעצמה אומרת שם אולי זה לא זכות, מכיוון שהגוי בהפקר הניחלי. ומה אומר, אתה קטן, הוא לא בהפקר הניחלי. אבל כשהוא יגדל, הוא יהיה בהפקר הניחלי. ואם הוא בהפקר הניחלי, אז זה מה זכות. בשבילו, הוא ימכן. וזה מה שעושה לנו נורא כאן, שאנחנו תופסים פה איזשהו נישה שהקטן הוא עדיין לא בהפקר הניחלי, ועדיין זה זכות בשבילו, כדי להכניס אותו לחינוך יהודי. ואז הוא יגדל, הוא יהיה יהודי, כמו שצריך. אבל ברגע שאנחנו חושבים שהוא לא ישמור מצוות, או שאחר כך לא ישמור מצוות, אז הדבר הזה מאוד בעייתי, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. נגיד שזה מחלוקת. יש דברים שיש מחלוקת, בגלל צורך השעה אנחנו אומרים בוא ניקח שיטות שמקילות, ונסתמך עליהן, יש צורך. אבל יש דברים שבהם אנחנו לא מחפשים שיטות מקילות, או לפחות לא מסתמכים על שיטות מקילות, כשהן מאוד שנויות במחלוקת. כן? מכיוון שזה דברים כלליים. אם אדם יש לו את רוב, יש ספק אם הוא קשר או לא קשר, טוב, אתה רוצה לשמוך על המקלים, לשמוך. תתרום את האתרון, סבבה, יצאת איתה חובה, יצאת, לא יצאת, מילא. אבל למשל במקווה, בכל הפוסקים כתוב, שמקווה חייב להיות לכל השיטות. זה לא יכול לעשות מקווה שהוא קשר רק לשיטה אחת, או לשיטת ביניים. מקווה חייב קשר להיות קשר לכל השיטות. למה? כי הרבה אנשים טובלים בו. וכי מי שטובל בו אחר כך, הוא נשאר לתמי אותה אור, ואם מישהו יקבוע שם, הוא נשאר לתמי כל החיים שלו, בגלל שמקווה לא היה קשר. אז בדבר כזה, הם לא סומכים על שיטות מקילות. לא סומכים על שיטות כאלה אחרות, אלא רוצים שזה יהיה לכל השיטות. אז אני לא אומר שזה יכול להיות לכל השיטות, אבל לפחות השיטות המרכזיות, השיטות השגרתיות, הפשוטות, מה שהיה רגיל בעם ישראל, כן? שללכת לכתחילה, לגייר ילד קטן, שיודעים שהוא, לא יש לו מצוות, מעולם מה הדבר כזה? מה עשו דבר כזה? ורוב הפוסקים התנדו לדבר הזה, מסיבות מובנות. אז עכשיו מה קורה? עכשיו אתה הולך ומגייר את הילד הזה, ואתה נותן לו תעודה סוגר. אז קודם כל, לפי הגמרא הוא יכול למחות. וחלק מהראשונים אומרים, בגיל 13 אתה צריך לשאול אותו, ואתה צריך להזהיר אותו, תדע לך, אם אתה ממשיך להיות יהודי, אז יש שכר למצוות, אבל גם יש עונש למצוות. אז האם אנחנו נקים פה מנגנון, שאנחנו נוכל לבדוק אחרי כל ילד כזה, אם הוא מוכה או לא מוכה, ואם הוא רוצה להמשיך להיות יהודי ולא רוצה להמשיך, אם הוא מבטא לביאות שלו, אני מפריע. אבל אפילו נגיד, שהוא יגיד שהוא רוצה להיות יהודי, אז הוא מסתובב עם תעודת גיור, אבל התעודת גיור הזאת נשמעה במחלוקת. יש ספק גדול, וזה ספק דאורייתא. אבל הבן שלי, הוא מתחתן עם האישה הזאת, אז זה ספק איסור דאורייתא, וספק איסור דאורייתא לחומרה. אבל בתעודת גיור הזאת לא כתוב שזה ספק. בתעודת גיור הזאת כתוב שיש חתימה, שהוא התגייר, וכאילו הכל בסדר. אז בעצם האנשים שהם, הם אנשים פשוטים שלא רוצים להיכנס למחלוקת, ולא רוצים להתחתן קוד, ולא רוצים לתת דברים כאלה. אז בגלל שרצינו לרחם על ההורים, אז אנחנו מכניסים את האנשים שיוכלו להתחתן איתם לבעיה הלכתית מאוד מסובכת, שאנחנו לא יודעים. ויש המון פוסקים שאומרים שזה לא תופס, כן? אז אני חושב שלכן מבחינה הלכתית, הדבר הזה מאוד בעייתי. אם אנחנו יודעים בוודאות שזה באמת, הוא ייכנס לתוקף, ההורים שלו רוצים שהוא יהיה דתי, לשמור מצוות וכו' וכו'. אז אין בעיה, אבל הוא ממשיך לגור בבית שלפחות אחד ההורים הוא גוי. ואם אחד ההורים הוא גוי, זה אומר שגם ההורה השני, הוא לא הולך למקווה ביום שישי. כן? כי אם הוא הולך למקווה ביום שישי, הוא לא מתחתן עם גויה. אז זאת אומרת, באיזה בית הוא הולך לחיות. כן? אז הוא מקבל איזה שני שורים בשבוע ביהדות. אבל באיזה בית הוא הולך לחיות. כן? אז מה הסיכוי שבאמת ישמור מצוות אחרי זה? זה סיכוי, אני יודעתי, זה צריך להיות נס כדי שיקרה דבר כזה. כי ככה הוא גודל, וככה החברה שלו, וככה הוא נמצא, וככה כל העניין. אז אתה אומר, לא, גם אם לא שלום מצוות, הגירות חלה. אז זה דבר ששלום עם מחלוקת מאוד גדולה. אז בעצם אתה, בתעודה שאתה נותן לו, אתה מכשיר הרבה מאוד אנשים שלא מוכנים ללכת לשיטה הזאת. לא מוכנים ללכת לבוא הזאת. אתה לא יכול לעשות גיור שהוא כל כך שלום עם מחלוקת. זה לא יכול להיות. עכשיו את הבעיה של ההתבוללות ממנה אתה לא פותר. גם אם היית פותר, אני חושב שזה לא טוב. אבל אם היית פותר, הייתי אומר, נו! אבל אם אלה מדובר על כמות מקומצמת של ילדים קטנים, אז באמת, כמו שהרבי יעקב אמר, אז מה לי הוא לצרה הזאת? כן? דבר שלא היה נהוג, לא עשו אותו. אז בשביל מה לנו? נגיד את הדבר הזה, אם הוא כזה נחמד וטוב, וההורים רוצים שהוא יהיה יהודי, אז שילמדו אותו, את המצוות, את הכל, ויגיע את גיל 13. אם הוא יבוא ויגיד שהוא מקבל מצוות, אז יגיירו אותו. אז מה הבעיה אם נלך הכל בגיל 13? למה לא מחכים? למה לא מחכים? כי אנחנו חוששים שבגיל 13 הוא יגיד שהוא לא רוצה. ואנחנו רוצים לתפוס איזשהו, לעשות איזשהו מחטף, שפה יש זכין, ובזכין יש איזשהו שיטה שאומרת שזה, ויש גרות משה שאומר שתופס, אבל גרות משה, מי שראה אותו שם, הוא לא מדבר בכלל על העניינו, על הלכת לכתחילה, ללכת לזה. הוא מדבר על מקרה מאוד ספציפי, של משפחה מאוד מסוימת, לקחת מזה ולעשות את זה לקחת פתחו של מחט ולעשות פתחו של אולם, זה הקדוש ברוך הוא לעשות. אנחנו קשים בזה. אז אני אסתפק בזה, אני לא רוצה עכשיו להאריך יותר. אם מלא מדובר רק על קטנים, אני לא מתכנס לכל השאלה של הקבלת מצוות. עוד הרבה שאלות שיש פה. טוב, תודה רבה.
טוב, אז באמת הסבב השני, כפי שאמרתי בהתחלה, אמור לעסוק בשאלה של הפעולה הבודה מסוימת לאומתית מול הרבנות הראשית, אבל אני גם במסגרת השאלה הזאת גם רוצה לשאול אם אכן כל מה שמדובר הוא על גיור קטנים שבאופן עקרוני שייכים לחינוך דתי, האם באמת יש התנגדות מצד הרבנות הראשית, מה בעצם ככה החידוש הגדול בבתי הדין האלה שלא ניתן היה לעשות במסגרת הגיור הרגילה, וגם השאלתו של הרב שלמה, אז מה כל כך דחוף לחכות אם מדובר באנשים, בילדים שמעוניינים לקיים חיי תורה ומצוות. אבל אני חושב מהרב דן שתוך כדי התייחסות לשאלה הזאת גם התייחסות לשאלה הכוללת יותר, באיזו מידה בתי הדין הרבניים החדשים, בתי הדין החדשים, באיזה מידה נלקח בחשבון השיקול של פגיעה במעמד הרבנות הראשית, שזה כשלעצמו נושא שכמובן יכול לדרוש דיון לפני עצמו, איך אנחנו מתייחסים היום לרבנות הראשית, כשאנחנו יודעים שבעצם במידה רבה שהרבנות הראשית הם, אם בכלל יש כאלה, הם כפופים למה שנקרא עולם התורה החרדי, שיש לו תפיסות משלו ושיקולים משלהם. הדברים האלה, האם הרבנות הראשית של היום, במציאות של היום, היא אכן גורם שאנחנו יכולים לראות בו פן רשמי וסמכותי, או גם פן תורני, הנהגה רוחנית, איך הדברים האלה משתלבים. אז כאמור, תחילה השאלה מה בעצם ייקח הוויכוח בכלל, ובית, אם בכל זאת יש איזשהו ויכוח, אז איך מתייחסים להיבט הזה של הוויכוח?
טוב, אני אגיד על מה הוויכוח, אחר כך אני אגיד כמה דברים שקורות על מה שאמר הרב שלום. אני אקריא פה דברים שאמר הראשון לציון של בית הדין הגדול הרב יצחק יוסף שליטה על היוזמה שלנו. אני מקריא את זה מתוך האינטרנט, אבל אני יודע, אני מקווה שזה, לא יודע, אני מקווה שזה לא נכון, אני חושב שזה נכון. אמר זה הוא גילוי פנים בתורה שלא קל לך. ואז הוא התייחס לכך ששופכים ילד, אף שאינו אינה יודע, אני אשלח אותו, הוא אומר וכולי, אדם שאבא שלו ואמא שלו הולכים כל יום ראשון לכנסייה, ואז הוא אומר, קטנים כאלה מגרים, חס ושלום, אם יגרו קטנים כאלה, אוי ואבוי, זה נגד התורה, זה מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, אתם יודעים מה העונש על הדבר הזה. זאת רוח מפקד. שיהיה ברור, זאת רוח מפקד. כך פועלים בבתי הדין על פי רוח מפקד, כמו שהמשטרה פועלת על פי רוח מפקד, כמו שכל דבר. כשהמפקד, זה מה שהוא אומר, כשאנחנו מגרים, אנשים, כשאנחנו מגרים, ילדים, כשההורים שלהם הולכים כל יום ראשון לכנסייה, אז ככה זה נראה. וככה גם נראה הגיור, וככה וככה מוכנים אחר כך בבתי הדין לגייר ילדים, ואני עוסק בדבר הזה לא מעט. ובכן, אנחנו לא מגיירים ילדים, אני רוצה לקרוא לכם כאן סוד, אנחנו לא מגיירים ילדים שההורים שלהם הולכים כל יום ראשון לכנסייה. אנחנו מגיירים ילדים שאנחנו רואים מאמץ רציני וגדול. ברור, אפשר להציג את הדברים שחור לבן, אף אחד מאיתנו לא מציג את הדברים שחור לבן, מי שקיים את כל המצוות ומי שלא, לא יקיים שום דבר. השאלה, מה קורה? כשילדים יש מאמץ, במסגרת החברה הישראלית יש מאמץ לא קטן, שהם יקיימו את המצוות, בואו נגיד, אני לא יכול להגיד, גם אני לא מקיים את כל המצוות, לא יודע, אולי גם אסור היה לגייר אותי. אבל אני לא יודע, אני יכול להקריא עוד דברים כאן, מי שמחזיק, אני יודע, טלפון סמארטפון, גם כן אסור לו להיות שליח ציבור ואסור לו להיות בקידושים וכל הדברים האלה. אני לא יודע מה נקרא קיום. אני יודע שהילדים האלה עושים מאמץ גדול להיות יהודים. אני רוצה פה להקריא מה שדובר מקרה שלו, על פי שיטה אחת של הדבר. אני אקרא את דבריו של רב משה פיינשטיין, והוא לא היחיד, יש פוסקים רבים כמוהו, אני קורא את לשונו. והוא אומר, כן, הרי מצוי שהתגדלו להיות שומרי תורה שלכן, או אף ספק, אף שום זכות ודאי. וגם אם לא יתגדלו להיות שומרי תורה, מסתבר שום זכות, דרישי ישראל, יש להם קדושת ישראל. ומצוותן שעושים, ומצוותן שעושים מצווה והעבירות להם כשגגה, הוא גם כן זכות להם מלהיות נוכרים. את הדברים האלה שכותב משה פיינשטיין כותבים עוד בדורנו שעמדו בפני הבעיות האלה. עמדו חכמי דורנו וחכמי הדורות האחרונים עוד מימי אחיעזר ועוד לפניו, עמדו בפני הבעיות האלה של יהודים שלא שומרים תורה ומצוות. צודק ודאי הרב שלמה שמימי הרצפה דברים כאלה לא היו, או שכמעט לא היו. גם כן היו מעט. היו מחמירים והיו מכירים לאורך כל הדורות. תסתכלו בבקשה על שלושת הגרים שקיבל הלל הזקן, ותגידו לי מה היה הסיכוי שהם ישמרו מצוות. והוא גייר אותם ורק אחר כך התחיל ללמד אותם. מה הסיכוי שישמור מצוות? גר שאומר, התורה שבכתב אני מאמינך, והתורה שבעל פה איני מאמינך, גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב. כשאז היו צדוקים והיו עוד כל מיני צרות לא פחות גדולות ממה שיש היום. מה הסיכוי שיקיים מצוות מי שאומר גיירני על מנת שתלמדי את כל התורה כולה על רגל אחת? גיירני על מנת שתעשה לי כהן גדול, כלומר בן אדם שבא להתגייר כדי לזכות בכל מיני הטבות, לא משנה כרגע מה טיבן של ההטבות. מה היה הסיכוי? ובאמת שמאי לא גירה אותו. ושמאי לא גירה קל וחשור. אבל גם הנה, ואני לא שמעתי שהיו ביניהם אחר כך כאלה מריבות על העניין הזה, לא שמעתי ששמי, שבית שמי אחרי הדבר הזה יצרו סתרי יוחסים כדי שהם לא יתרדנו עם הגיורים של הלל או של בית הלל. אני מודיע לכם, אנחנו לא מגיירים ילדים שהסיכוי שלהם להיות יהודים זה כמו הסיכויים שהיו אצל שלוש הבאים של הלל. כאלה אנחנו לא מגיישים. הילדים שמתגיירים כאן, הילדים שהסיכוי שלהם גדול שבעתיים וגדול פי 77 מהגויים האלה שהגיע. ואני מאמין שהם יכולים להיות יהודים, וגם אם לא, כמה פוסקים יש שאומרים שהדבר הזה זכות להם, בואו נגיד לפחות, גם אם אני אומר עליו, מה לנו צריך לעשות, לפחות בדיעבד הגיור הזכה. אני אומר לך הרב שלמה, אתה מורי ורבי בכל ענייני הלכה, אבל אם יהיה מקום שהאלטרנטיבה זה שלא יהיה, או שיהיה מקווה, שעל פי מספר פוסקים שיש כאן בנושא הגיור סוברים שהמקווה הזה בדיעבד כשר, אני הייתי אומר ללכת לגבול במקווה הזה, כשהאלטרנטיבה הזה שאין שום מקווה. אני הייתי אומר כן ללכת לגבול, למרות שלא מדובר פה על אתרוג אלא מדובר פה על מקווה ולכה, ולמרות שיכול להיות שיהיה מישהו שיתה בדבר הזה, משקל הפוסקים שפוסלים את הגיור הזה בדיעבד הוא הרבה יותר קטן. אני יודעתי ממה שאני ספרתי, ממשקל הפוסקים שלפחות בדיעבד אומרים שהדבר הזה קיים. אני לא מדבר על זה שהסיכוי שהם ישמרו מצוות רבות הוא סיכוי גדול. אני לא יודע כמה, ואנחנו מנסים למצוא להם ליווי, ואנחנו מנסים לעשות זה, ואני חושב שעיקר המאמץ, וצריך להיות שקרות במקום במחלוקת, לעזור, למצוא משפחות מלוות לילדים האלה, למצוא משפחות מלוות לאנשים האלה. רבים מהם זה הילדים שאני נתקלתי בהם. זה אמהות שנמצאות בתהליכי גיור, שנדחו פעם, שנדחו עוד פעם, שנדחו עוד פעם, שאני מקווה שנצאו עוד. שהם רוצים שבינתיים הילדים שלהם יהיו יהודים. בדרך כלל הורים שרוצים לחיות כגויים הם לא רוצים שהילד שלהם יהיה יהודי, אין להם שום אינטרס בהם. היום ילד יכול לחיות כגוי גמור בחברה הישראלית והוא לא צריך את זה, הוא לא זקוק לזה. זה מבחינתנו אסון גדול, אבל מבחינה אחרת זאת מעלה גדולה, כיוון שברור לנו שאם יהיה פעם מביאים אותו להתגייר הם מתכוונים שהוא יגדל כיהודי. שוב אני אומר, מה זה יגדל כיהודי? זה גמיש. אני לא יכול להגיד כאן משהו שיטה בנייה, אני לא יכול להבטיח שהוא הולך לשפט הסדר. אבל המשמעות של יגדל כיהודי, יש משמעות גדולה מאוד, ואי אפשר ללכת ולדחות את ההורים האלה שרוצים שהילד שלהם יגדל כיהודי. לא נראה שיש פה איזשהו אינטרס חיצוני, הם יכולים לגדול כישראלים לכל דבר אם הם רוצים. וכשאנחנו יוצרים איזושהי מערכת הבטחה שהם לומדים את התורה ושהם לומדים מסורת ושהם לומדים קיום מצוות ושהם הולכים לפי זה, ויש סיפורים, הרבה מאוד סיפורים איך ילדים כאלה בסופו של דבר בבתי הדין לא יתקבלו לגיור. ואצלנו, אני יכול להגיד, גם אצלנו לא מקבלים כל אחד. מקבלים, בינתיים יש דור כלומר, בינתיים יש ילדים, כמה ילדים יהיו, ואם זה יפתור את כל הבעיה, ימים יגיד. עכשיו, מה? כן, עכשיו השאלה של הפגיעה בכבודה של הרבנות. רבותיי, אם יש משהו שאני אוכל את עצמי ושאני מטיח ראש מכיר, קחו את השבועות האחרונים. מה הפרופורציה בין מה שדובר על פגיעה בכבוד תלמידי חכמים ועל פגיעה בכבוד הרבנות לעומת כמה דובר על פגיעה בכבודם של הגרים שנדחים? וזה לא משנה איזה רבנים. אז דובר, נגיד, הנושא העיקרי שדובר על עצמי בעניין הזה, הנושא העיקרי שאני זוכר בתקשורת שדובר עליו, זה אם הרב סתיו הוא כן רב או הרב סתיו הוא לא רב. זה היה הנושא המרכזי, זה הנושא המרכזי כשמדברים כאן. מה עם כבודו של הגרים האלה? אני עובר בימים אלה צער גדול, ואני אומר לכם בכנות רבה שהצער הזה שווה לי, שאני רואה את השמחה של המשפחות ושל הילדים האלה כשהם טובלים בין מיליון. נתקלתי לא מעט בגירים שנדחו מגיור, ואני יודע את משמעות המהפך נפש, את משמעות ההקרבה, וגירים שנדחו מגיור בלי סיבה אמיתית. או בואו נגיד, אין סיבה אמיתית, אבל כשהיו שבע סיבות גם כדי כן לדעי. הכרתי את הדברים האלה והייתי קרוב אליהם. ישבתי בבית דין, ואני יודע שהם גרים שם, אני אומר לכם, התחושה העיקרית שם לפני בית דין היא תחושת יראה, וזה טוב שיש תחושת יראה. ראיתי גם איך, הבריסקים רבה של אפרת מגייר עם בית הדין שלו, ואני חולק עליו במות דברים. הרבה דברים אני לא מסכים איתו, אבל לאנשים שישבו אצלו הייתה תחושה שזה טוב לבוא ליד. נתן להם תחושה שהוא אוהב אותם, שהוא רוצה אותם, שהם עורכים רצויים אצלו, מכובדים אצלו, אין לכם מושג כמה הדבר הזה חשוב כדי להביא גרים. בכמה אני נתקל בדברים האלה, בכמה אני נתקל דזוגות שרוצים באמת לגייר את האישה, והאישה צריכה לעבור אולפן של שנה, שנה וחצי לפני שהיא מתגיירת, אפשר היה לגייר אותה קודם. שאלתי, תלכי, שאלתי את האישה, תלכי לבית דין שיגיירו אותך, אחר כך תלכי לבית הדין, כלומר תלכי לבית דין סתמי, באיזשהו יישוב שיגיירו אותך. עוד שנה וחצי, כשיאשרו לך בסופו של דבר את הגיור, אז תתגיירי בבית הדין הרשמי. אז היא אמרה, לא, אי אפשר, כי אם אני חס וחלילה אתגייר היום בפני בדין פרטי, לא יאשרו לי את הגיור אחר. ולכן נשים כאלה ממשיכות לחיות עם בני זוגן שנה וחצי בייסור של יחרת השם אשר יעשה נער ועומד, בקרב כל מיני תהליכים אצל כאלה שברור שרוצות להתגייר וברור שרוצות להיות יהודיות. יש לי עכשיו שכנים, הגיעו משוודיה, משפחה שהיה להם פרנסה, היה להם כל טוב, כל טוב, ראש המשפחה, אישה, כן? אישה הגרושה הייתה מהנדסת מחשבים בשוודיה, היא עובדת כאן למחירה היום כפועלת ניקיון, עם שני ילדים שם, כפועלת ניקיון כדי שיהיה לה ממה לאכול, ותהליך הגיור זה תהליך של למעלה משנה. התארחו אצלי בשבת באיזה חילו ועדה, הביאו בקבוק יין, הביאו בקבוק יין שיכולים להביא רק אנשים שמתפרנסים מעבודה ניקיון. כן, אני בקושי הצלחתי לעשות עליו קידוש. אבל לא, לא משנה מה שיצלו, באיזה חילו ועדה, הבחור החזיק את הבקבוק, מקווה שאני לא אקשיב את זה כיהי נסף. שהוא מחזיק ונותן לי בקבוק כך, זה מה שאני מדהים אותם. באולפנים שלהם. זה מה שחשוב ללמד אותם. אני עושה עכשיו בבחורה משוויץ שבאה להתגייר רק בגלל שהכירה את תורת משה, רק בגלל זה. היא סמכה עם איזשהו עניין פורמל. ופסלו אותה מהגיור. ויש כאלה לא אחד ולא שניים ולא שלושה. אני יודע לי שיש פסלו אותה כי לא ידע להסביר את ההבדל בין משכן למקדש. אז לא ידע להסביר את ההבדל בין עניין למקדש. לכן צריכים להזמין אותה לעוד חצי שנה. ובינתיים חיים, זוגות מעורבים, עם כל הדברים האלה. אין בדברים שאנחנו עושים שום דבר נגד הרבנות הראשית. אבל הרבנות פועלת על פי כללים, ואני יכול להבין את זה שבגלל שפועלים על פי כללים, אז הם לא יכולים להקל לראש במישהו שיש לו בעיה כזאת, במישהו שיש לו בעיה אחרת. גם אני קורא סיבה, יש דברים שאני אומר לכם עם שיא כאב הלב, אני צריך להתייחס לבחור ולהגיד לו לא. אמרתי זה השבוע לאחד. כן, הייתי צריך להגיד לו לא, למרות שאם הייתי מתייחס רק על המקרה הפרטי שלא יכול להיות שהייתי אומר כן. אבל אני אומר לא, אני אומר לך כן, אני מחר צריך להגיד לא, אתה צריך כן. אני לא יכול להגיד לך כן. בידי צריך לפעול על פקדים, אבל צריך גם מי שיקבל את החריגים. את אלה שלא נמצאים שם, זה לא אמור לצורת כבודה של הרבנות הראשית. הוא היה מעל אותה. דיבר את יוחנן בן יעקב, אני חושב שאני מכיר אותו, מכפר עציון, באמת איש חי רב פעלים, שלח לי, מופיע לי כאן גם במכתבים, אני לא אקריא את זה כרגע. הוא היה אחראי על כל הנושא של הבאת יהדות ברית המועצות לארץ, היה שם במשך שנים רבות בברית המועצות, באמת יהודי רב פעל. צפה את הבעיה שתהיה כאן, ורצה להקים שם מכינות לקיום, שאנשים שם יתכוננו לקיום, ילמדו את כל הדברים. ויבואו כאן ויתגיירו כאן. דיבר עם שני הרבנים ראשיים. הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, והרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הם סירבו לעשות את זה. למה? כי הם אמרו לו, גיור זה לא עניין של הרבנות הראשית. גיור זה עניין של רבני קהילות, שהם יתעשו את זה. הוא מאוד התאכזב, זה שלא רצו לעזור לו, ואני לא מדבר על זה, אבל את זה אמרו שני הרבנים הראשיים, זה לא עניין של הרבנות הראשית, זה עניין של רבני קהילות. עד לפני שנים לא רבות, גירו בכל הקהילות גירו רבנים, הפסיקו את זה, הפסיקו את זה בגלל שאתה פעם איזה פרשת שוחד, אולי פעמיים, אני לא יודע, צרות יכולות להיות בכל מקום. זה לא הלכה משה מסיני שהדבר הזה צריך להיות דווקא תחת ידו של, של נשיא אבות בתי הדין, בעיקר כשאלם דעותה. רבני קהילות, אם הוא חזקים, יראה שם עם תלמידי חכמים, אני חושב שיכולים לגייר. איש כמו הרב רבינוביץ שיכול לדייר, יש לו שיקול דעת הלכתי. כל דבר לראות פגיעה בשמחה, בסמכותה של הרבנות הראשית. זה לא פגיעה בסמכותה של הרבנות הראשית. מוריי ורבותיי, המחלוקת מהסוג הזה לא באותה עוצמה. אני זוכר שרבני צוהר רצו לקחת לידיהם את האפשרות לערוך חופה וקידושים. גם אז פרצה מאומה, ומחר רפורמים יעשו את זה, ואלה יעשו את זה, ואוי ואבוי, לאן אנחנו מגיעים לאיזה חורבן? אני אגיד כאן משפט שקשה לי להגיד אותו. תדעו לכם, המונופול יוצר בעיות קשות מאוד בכל תחום. בכל תחום. אני זוכר בקופת חולים, שהייתי מגיע פעם, הייתי נחשב על ידי כל פקיד כאבק דק ושחוק. עד שממשלת ישראל החליטה לבטל את המונופול והחליטה שאנשים יכולים לעבור מקופות חולים ככה במהירות בטלפון אחד. פתאום כל פעם שאני מגיע לקופת חולים אני מקבל כבוד של קיסר. כי כשהיה מונופול, כשידעו שאני בידיים שלהם ושהם יכולים לתפוס אותי בגרון, כך התייחסו. וכשידעים שאני יכול ללכת למישהו אחר, מתייחסים אחר. מוהי רבותיי, כשאני הייתי ילד, אני מתבייש לספר לכם את זה. אני מתבייש את הסיפור שאני מספר לכם עכשיו, אני מתבייש לספר. כל חילוני ידע שביום כיפור הוא צריך לבוא לבית כנסת. וידע שבר מצווה הוא צריך לעשות בבית כנסת. איך גבאים שלנו ידעו להוציא לחילונים את הנשמה, אני מתבייש לספר לכם. כל חילוני שרצה מקום ליום כיפור היה צריך לשלם בעד כל השנה, כן, קיבל איזה מקום, את המקום הכי מוזנח והכי זה, זרקו אותו עם המחזור שלו ותעשה שם מש בבר מצווה הוציאו להם את הנשמה. אתם יודעים מי הציל אותנו מהחרפה הזאת? אני מתבייש להגיד לכם, הרפורמים. כשהם התחילו להקים עניינים כמו שצריך בכל מיני מקומות, אנשים התחילו ללכת אליהם, פתאום הזכירו בציבור שלנו שיש מצווה לקבל אנשים חילונים בתוך בית כנסת. פתאום הזכירו. מונופול עלול, אם אנחנו לא מסתכלים, עלול לגרום לשחיקה אחר שחיקה ושחיקה אחר שחיקה במה שמתייחסים, במה שמתייחסים לכל אחד. לפני שצוהר נכנסו לנושא חופה וקידושים, כמה מקרים היו של רבנים שדרשו כסף מתחת לשולחן, איזה חילול השם היו בכל מיני מקרים, רבנים התפרצו כלפי החותנת שהיא לא לובשת, שהיא לא לבושה צנוע ועוד ועוד אלף דברים אחרים. מרגע שרבני צוהר נכנסו לזה, גם רבנים אחרים התחילו להתייחס אל האנשים בכבוד. התחילו להבין שלא היו את החתונה והם צריכים למלא רק את התפקיד שלהם ולא להיות שם הדמות המרכזי. ולא לקבוע כל דבר, לא לקבוע כל דבר. אותו ויכוח היה בנושא השמיטה. כשצוהר רצו להיכנס לזה ומה שהרבנות פעלה ומה שהרבנות פעלה לפני כן, העובדה שיש מישהו שנושף בעורף ואומר גם אני יכול לגייר, אני אומר לכם, בסופו של דבר זה ישפר גם את היחס בבתי הדין הרבני. הייתי בוועדת גיור שנתמנתה על ידי הממשלה. סובבו אותנו בחחש ולא משנה, אני לא אחזור עכשיו לכל הסיפור, אבל אמרו לי דיינים שכשבעצם כל הדבר הזה היה להתחיל להעביר את הגיור לידי רבני קהילות, זה בעצם מה שאנחנו רצינו להגיד. אמרו לי דיינים שהם התחילו להקל בבתי הדין ולהתייחס יותר יפה אל אלה שבאים לפניהם. ברגע שהתברר שהצליחו לסובב אותנו, והיו שם כמה רבנים תמימים, בסדר, לא חשוב כרגע, והצליחו לסובב אותנו, בסוף לא יצא מזה שום דבר, בתי הדינים חזרו להחמיר על פי רוח המפקד שהקראתי לכם מקודם. בתי הדין חזרו להחמיר בגלל שזו היא רוח המפקד. שעובדים כל יום ראשון לכנסייה, ואנחנו הולכים לגייר את הילדים שלהם, וזה לא נכון. יש אנשים שרוצים להיות יהודים, שחשוב להם להיות יהודים, אכפת להיות יהודים, הם רוצים להיות חלק, הם מזהים את מדינת ישראל עם מדינת היהודים, הם רוצים, הם מוכנים לשלם על זה את המחיר, הם לא מוכנים לשלם על זה את כל המחיר, נכון? אנחנו מוכנים לשלם על זה מחיר כזה. והרבה מאוד דברים. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת להעריך את זה. העובדה שיש אנשים שרוצים להתגייר ורוצים את כל הדלתות חסומות לפניהם מנקודת מבטי, זה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל. לא תהיה פה דלת נעולה לפני אדם שרוצה להתגייר. לא תהיה דלת נעולה. אז אם אי אפשר להתגייר ברבנות, והרבנות לא רוצה לרשום, אז חייבת להיות דלת אחרת, חייבת להיות דלת צדדית, איזשהו פשפש, שאפשר להיכנס לך. פתח לנו שער בית נהילת שער, פתח לנו שער בית נהילת שער, שיהיה איזשהו שער קטן פתוח לפני האנשים האלה. אני עם כל הצער ועם כל מה שקורה מסביב, לא יכול לבטל את זה. וכאן שוב איזושהי ביקורת, גם מילה אחרונה, גם על המלך. דיברת בהתחלה, בתחילת דבריך, על חילול השם, על חילול השם שהיה בצעקות על רבנים ואלים רבנים. אבל מה כשהדברים האלה קוראים כלפי גרים, כלפי אותם אנשים שרוצים לבוא, זה פחות חילול השם, למה? כי זה לא כלפי רבנים.
שלמה, טוב, יש כל כך הרבה נקודות שרקו בעלה שאני כבר פטור מלהציג שאלה רשמית, אבל בכל זאת שאלה קטנה גם, שנבלעה אולי בתוך הדברים, לגבי הנושא הזה שאם אכן בית דין מגייר, על פי מיטב שיקול דעתו, זה עדיין הוגדר ספק באורייתא, למרות שבית הדין כבר גייר,
יש. בקשר לרבנות, אני לא רוצה לדבר, אני לא חס על כבודה של הרבנות, אני חושב שהם לא חסים על כבודם, למרות שאני צריך לחוס על כבודם. אתם עושים הרבה שטויות. האם זה טוב או לא טוב שנעשה משהו אלטרנטיבי? זה לא... על זה אני לא נלחם. זה לא עניין הלכתי. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אבל לצורך הדברים האלה אפשר לראות אותם בכל מיני צורות. אני לא רוצה להרחיב מעבר לנושא שאנחנו עוסקים בו. קודם כל לגבי הלל, התוספות אומר שם הלל ידע והיה בטוח שהם יקבלו את כל המצוות, יקיימו את כל המצוות, כך אומר התוספות. אז אולי יש כאלה שחושבים משהו אחר, אבל התוספות אומר שם בפירוש, ואיך יכול להיות שהלל גאה אותם, אולי הם לא יקבלו מצוות. התוספות אומר, התוספות זה במסכת יבמות, אני חושב לדף כדלת אולי, התוספות אומר הלל ידע, הוא הצליח לזהות וידע והיה בטוח שהם יקיימו את כל המצוות. זה תוספות מפורש שמה, וההלכה היא הולכת בכיוון הזה שאנחנו מגיעים רק אנשים שיכולים לקבל מצוות. עכשיו כמות המצוות, אני באמת לא חושב שמדובר על דברים ספציפיים, מדובר באופן כללי. אדם שלא נוסע בשבת, בסדר? זה דבר מאוד אלמנטרי, אני לא מדבר על זה, אבל מינימום שבאמת אנחנו נראה, נחשוב שהוא לא נושא בשבת. זה לא דרישה, אני חושב, של קיום כל השולחן ערוך. אבל אני אקח את זה, אדם שלא נושא בשבת, שלא אוכל נבלות וטרפות, ומולות, בעינים, דברים הכי בסיסיים. זה לפי דעתי זאת הדרישה שאנחנו יכולים לדרוש. אני לא דורש יותר מזה. אבל בכל הנזכרים של יעקב, אז לא שמענו את זה. כלומר, הוא חזר ואמר, הוא בא להיות יהודי, הוא רוצה להיות יהודי, הוא רוצה לחיות במדינת ישראל. הוא לא אמר שהוא באמת ישמור שבת ויאכל כשר. לא שמענו את זה. האם יש לצוות לתנאי הזה או לא? אני לא יודע. בכל אופן, הוא דיבר על הרצון להיות יהודי. ופה יש לנו בעיה. יש לנו בעיה מאוד קשה. ואני חושב באמת, אני לא מדבר כלפינו ברמה של אנשים שומרי מצוות, אבל כלפי הציבור החילוני, כלפי הציבור חי בעם ישראל, יש לנו בעיה מאוד קשה. אבל היא נובעת בשני דברים. דבר ראשון מאוד פשוט, שיש המון יהודים חילוניים, שהם יהודים לכל דבר, אז הוא אומר, מה ההבדל ביני לבינו? אני, אנחנו שנינו ביחד הולכים לים, בשבת, אז אני יהודי, והוא, אתה לא יכול לגייר אותו. זה שאלה עצומה. ואנשים שואלים את השאלה הזאת כל הזמן. השאלה השנייה, אנשים, קשה להם הדבר הזה, כי גיור זה בסופו של דבר משהו מאוד חשוב, לקבל מישהו לעם ישראל. זה מאוד חשוב, אם הוא חייל, והוא משרת את המדינה, והוא עושה את זה, הוא אוהב את עם ישראל, הוא רוצה להיות יהודי, אז הוא רק לא רוצה לשמור שבת, אז בגלל זה הוא לא יהודי! הוא יהודי יותר טוב ממך, הוא יותר טוב יהודי מכל החרדים! הוא עושה את נפשו על עם ישראל! אז איך אתה יכול להגיד שהוא לא יהודי? הטענות האלה כל הזמן נשמעות, וזה טענות קשות. יש פה חוסר הבנה. החוסר הבנה הוא מאוד פשוט. הקבלה לעם ישראל לא תלוי בעם ישראל. עם ישראל לא יכול להחליט את מי הוא קבל. עם ישראל הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחליט ומי רוצה לבחור ומי לא. זה הדבר היחידי. זה לא תלוי בנו בכלל. אנחנו לא יכולים להחליט את מי לקבל ומי לא לקבל. כי אנחנו עם מיוחד. אנחנו עם שנבחר על ידי השם, אנחנו נכנסו תחת כנפי השכינה, וזה כל העניין שלנו. אם בא איזה מישהו מאוד שמאוד אוהב ישראל, ומאוד רוצה את עם ישראל, והוא מוכן לפתח על כל החיים שלו בשביל להיות חלק מעם ישראל, אבל אם הוא לא מוכן לשמור שבת, אז אי אפשר לגייר אותו. זה לא יעזור. אי אפשר לגייר אותו. כיוון שבסופו של דבר, התנאים של הגיור להתגייר, זאת אומרת, להיות חלק מהעם של אתה בחרתנו. ואתה בחרתנו זה הוא בוחר, זה לא אנחנו בוחרים. ואנשים חילונים לא יכולים להבין את זה, כיוון שמבחינתם יש דמוקרטיה והעם הוא הריבון והכנסת ישראל היא מחליטה כל מה שהעם רוצה. ומה אתה תתעסק בבתי הכנסת, תתעסק בישיבות? מה אתה תגיד לי מי אני רוצה לצלם שני? זאת בעיה מאוד קשה. אבל מבחינת התפיסה שלנו, אתה בחרתם, התנאי להיכנס ליהדות, אנחנו לא קובעים אותו. לא תלוי בנו בכלל. כמה שנרצה, אנחנו לא יכולים להיות נכבדים, זה לא יעזור. כי זה הקדוש ברוך הוא קובע. ולהיכנס ליהדות זה להיכנס לברית עם השם. ולהיכנס לברית עם השם זה לשמור שבת. שאומרים לו ישראל השבת, ברית עולם. אני אומר, אתה לא מוכן לשמור את השבת שיהיה ברית. אז אני אומר, הוא לא רוצה לכרות איתך ברית, ולא רוצה להכניס אותך. אז מה אני יכול לעשות? אתה סיירת מטכ"ל, אתה מסרת את נפשך למען עם ישראל, אבל אסור לקבוע אותך בבית קברות יהודי. מה אפשר לעשות? כי אתה לא נכנסת לברית עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים כל יום, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. מה שיש לנו זה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו כל יום. אתם יודעים למה הוא בוחר בנו? כי אהבת עולם אהבתנו, כי הוא נתן לנו את התורה, כי זה הבחירה. זה המהות של עם ישראל, אין לישראל משהו אחר. אתה בחרתם מכל העמים, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. זה הגדרה של יהודי, אין הגדרה אחרת. זה לא משנה כמה הוא מקרים למען כדי להיות יהודי, וכמה שהוא נחמד, וכמה שהוא רוצה להיות יהודי, זה לא משנה. אם הוא לא שומר שבת, הוא לא יכול להיות יהודי. אין מה לעשות. אין פתרון, אין מה לזה. מי אפשר לקחת כל מיני ניסוחים כאלה? כלליים, כמו לא רוצה להזכיר פה שמות, לא חשוב. כן, נגיד איזה משפט. אין דבר כזה. וזה שהוא אומר שהוא רוצה לשמור, זה לא שווה את המילים. הכל השאלה, האם אנחנו בידים, אנחנו יש לנו מדינה חזקה, ואנחנו בטוחים, ואנחנו סומכים על זה שבאמת לשמור או לא. זאת השאלה. זה לא תלוי במה שהוא אומר, בוא אין לו נאמנות. אין לו נאמנות, אין לו נאמנות להגיד שבקום הזה קשר. אז יהיה לו נאמנות להגיד שפתאום הוא יהיה יהודי, ועל שמח זה אני אגייר אותו. אין לו נאמנות לשום דבר. זה שאני יכול לגייר גול, זה אך ורק, אם אני הדיין, יכול להגיד ב-80% שאני יודע לשמור שבת. ואם לא אפשרות לגייר אותו. ולפי להניס אותו לך פשוטה שאין עליה שום חולה. ואין מה לעשות. אין מה לעשות את המציאות. ונכון, ויש לחבר שלי היהודי השני, שהוא לא שומר שבת, הוא אוכל לבנות והוא יהודי. ואתה לא יהודי, מה אפשר לעשות? למה ככה? תסתכל, אם היה לך עיניים לראות, אז היית רואה שהחבר שלך הזה, שהוא מחלל שבת, ויש לו נשמה יהודית, שיושב לכלל על הראש, וכרגע הוא לא משפיע עליו, אבל יש לו נשמה יהודית. ואבותם אמרו מתחת להר סיני. יש לו ליצור, ולך אין. מה אפשר לעשות? הוא יכול להגיד כל בוקר נשמה שנתת בי, ואתה לא יכול להגיד. הוא יכול להגיד, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, ואתה לא יכול להגיד שהשם אלוקיו, אתה יכול להגיד השם הוא אלוקים, אתה לא יכול להגיד השם הוא אלוקיו. מה לעשות? השם בחר בנו ועם ישראל, וזה קדושת ישראל. ואי אפשר אחר. ומי שמוכר את הקדושה הזאת בזול, אז במידה מסוימת הוא מזלזל בקדושת ישראל. הוא מזלזל בדבר הכי חשוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה בחור, הוא בוחר בנו. נתן לנו איזשהו דבר מאוד חשוב, הגדרה, איזשהו דבר. ואנחנו מחכים את זה בחינם לכל מנתי בית. זה לא משהו מתכוון. זה לא תלוי בנו. זה תלוי בו. ובשביל שהוא ירצה לגייר מי שזה צריך להיכנס איתו לברית, ובשביל להיכנס לברית אז הוא צריך לשמור שבת. הוא צריך לאכול כשר אחר, אז הוא לא עושה איתו עסקים. הוא לא עושה איתו ברית. וזה דבר שהחילונים לא מבינים את זה, קשה להם להבין את זה. והם משתגעים מזה. ואם זה היה תלוי בהם, אז כבר בזמן הם היו מעירים את כולם. ובאמת קשה להסביר את זה למי שלא מאמין. מאוד קשה. אבל אנחנו צריכים להאמין בזה. אנחנו נאמין במה שאנחנו אומרים. אני לא יודע מה הפתרון. צריך לעשות איזה מעמד של גר תושב. אני לא יודע מה. זאת איזה מעמד ביניים. שנדע שהוא לא יהודי, שלא נתחתן איתו. אבל שנחבד אותו ונאהב אותו. וממנה היום יש להם כל הזכויות. ונותן להם כל הזכויות. והוא ישראלי, יש לו תעודת זהות כחולה, והכל בסדר. אנחנו לא חס וחלילה, לא מזלגלים בהם בשום אופן, ולא פוגעים בהם.
זה היה נקודה שלישית, מה לעשות?
אוקיי, אז נעבור רק באמת לרובד השלישי האחרון. כן, כן, אבל תדבר איזה שאלות. אז בסבב השלישי וגם עוד כמה אנשים ביקשו לשאול אז אבל בסבב השלישי באמת בקצרה אני אתייחס לשאלות המעשיות ממש בקצרה. אני מבקש קודם כל הרב נדן שלוש שאלות שיש לי לשאול. האחת היא איזה אחוז מהציבור שדיברנו עליו בהתחלה בתי הדין האלה בסופו של דבר מעריכים שבאים לפתור מכלל הציבור הרחב. ב' מה עושים האם יש איזשהם הצעות לגבי כל האחוז האחר שלא עושה את זה, ולבסוף מה יעשו אותם מתגיירים כשיבואו אחר כך להתחתן והרבנות הראשית לא תאשר להם להינשא כי היא לא תכיר בגיור שלהם.
אני מקווה שאני שוכר פה אני אסכיר
שתי מילים של גובות לדברים של הרשומה ולעד אני מלחמת. קודם כל אני רוצה לתקן תיקון קטן במה שהביא שלמה בשם התוספות, תיקון מאוד קטן, אבל לדעתי משמעותי. לא כתוב שהילל היה בטוח שהוא יקיים את כל המצוות. מדובר שם על ההוא דעתה להילל ואמר גיירים על מנת לעשות כהן גדול. זה גמרא שמדברת על גרים שמתגיירים שלא לשם התאמות קבלנית. גרים שמתגיירים שלא לשם שמיים, מתגייר לשם איש, לשם אישה וכו'. אז אומר, ההוא דבר גיירני על מנת לעשות כהן גדול, איך הוא גייר אותו? בטוח היה הילל, לסופו לעשות לשם שמיים. לא כתוב שהילל היה בטוח שהוא קיים את כל המצוות. שהילל היה בטוח שהוא עושה לשם שמיים, אני אומר לכם, האנשים שאנחנו מגיירים זה לשם שמיים. זה לשם שמיים. זה אנשים שבאים להתגייר כי הם רוצים להיות יהודים. כי חשוב להם להיות יהודים. אני אתייחס לשאלה השנייה, שהרב שלמה דיבר עליה, והיא ללא ספק השאלה הכואבת ביותר. לגבי השאלה של כשרות, מדובר על אנשים שאני יכול להגיד לך בלמעלה מ-80% בדעות, הם יאכלו כשר. לגבי השבת, זאת ללא ספק השאלה הכאובה ביותר. שבת זה דבר גדול, זה דבר נרחב מאוד, וודאי פשוט לנו לגמרי בהלכה שמי שעובר גם על אחת מלמדת אבות מלאכות אז בעצם חילה לגמרי את השבת. מה לי עם כל הדברים האחרים של השבת שהוא מקיים? ואני אומר שוב, כאן אפשר להיכנס לפרסות חוקות וכתובות בפושקים, ואני יודע שכאן אני מדבר על נקודה שמנקודת מבטי היא החלשה ביותר, אבל אני מזדהה לכם אותי עם הדברים של הרשמה הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כן, כלומר, הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו היא בראש ובראשונה על השבת. ויש פוסקים שאומרים שאם בן אדם בגלל השבת לא הולך לעבוד בשבת, כן, ובואו נגיד מציין את השבת בדרך שמציין אותה, אני לא יודע באיזה צורה שלו, חלק גדול מהמלאכות הוא משתדל שלא לעשות, גם אם יהיו מלאכות כלשהן שהוא עושה במסגרת הזאת. אני אומר את זה, וזו נקודה קשה בעיניי, ופוסקים אומרים את זה, אני חושב שלפרצה הדחוקה הזאת, אנחנו צריכים להיכנס. אנחנו צריכים להיכנס. שוב, אני לא מדבר רק למי שמדליק טלוויזיה בשבת, שכאן זה, טוב, האיסור דאורייתא כאן זה לא מצד השבת, זה מצד הטלוויזיה, בואו נגיד, אני לא מדבר רק על דברים כאלה. אני מדבר, בואו ניקח את המקרה החמור ביותר שיש לנו התנעת מכונית בשבת ושכניסו דורית. אני מודע לזה, אנשים בדבר הזה מקילים ואנשים חושבים שהדבר הזה חלק מהחיים וכו' וכו' וכו'. כאן יש פרצה, יש, אני אומר, יש פוסקים שאמרו, אם אדם לא הולך לעבוד בשבת בגלל שבת שבת, אם אדם מקבל את השבת כשבת, אם אדם יש מלאכות שהוא עושה מאמץ, מלאכות ניכרות, אני לא מדבר הוא עושה שני בתי נירים, שהוא לא עושה משבת שני בתי נירים, תודה רבה. אבל אני מקבל לגבי מלאכות משמעותיות, שאדם לא עושה משבת, אפשר על בסיס הדבר הזה לראות אותו בדיעבד, כאדם שמקבל על עצמת השבת. אני מקבל על עצמת הבדית בשבת, אני יודע שזה נכון. אני יודע שכאן אנחנו נכנסים למחלוקת ראש בראש מהדבר הזה, אני חושב שבמצוקה שאנחנו נמצאים בה, צריכים לחפש גם בדבר הזה את הכולה, אבל כאן ללא ספק עיקר המחלוקת. ללא ספק כאן עיקר המחלוקת בינינו, הבוחרים כאן. לגבי שלוש שאלות שהרב אמנון אתה שאל אותי, אני כבר זוכר רק את הראשונה, תזכירי אחת כשתיים הראשונה. איזה אחוז, כן, איזה אחוז זה הספקתי לשלום שתיים. כן. איזה אחוז התגיירו אצלנו? כרגע מתגיירים. אני לא יודע לאיזה אחוז שיגיע, יכול להיות שזה ייצר באמצע, יכול להיות שזה יקבע באמצע. מה שעוד יכול להיות, שאני מתאר לעצמי שבהחלט עשוי להיות שיקרה. שהרבנות הראשית תרגיש שמישהו נושב באירופה, ויתחילו גם כן להבין שהם צריכים אולי לחשוב על דרך אחרת. זו אין לדעתי הדבר הטוב ביותר. אני אומר שוב, שאלת האחוז כאן היא לא השאלה המרכזית. אמרתי שאני רואה את שאלת האחוזים כשאלה משנית. העובדה שיש לאדם שרוצה להתגייר, שהוא יודע שיש לו מקום לבוא אליו, זה אצלי הדבר המרכזי. גם בדבר הזה בסופו של דבר יהיה אחוזים מועטים, שמי שרוצה יודע שלא נעלו לפניו את הדלת. שהוא לא יוצא אבל וחפוי ראש בעניין הזה, זה עובדה שאותה אני אינני יכול לסבור. אני לא יכול, זה מחוץ לכוח הבחירה החופשית שלי לסבור את הדבר. לא יכול לראות את האנשים. השאלה השנייה, עוד פעם.
מה הם יעשו
כשהם יבואו להתחתן? שאלה טובה. יש כל מיני פתרונות פורמליים שאני לא אוהב אותם. אני אומר, עד שנגיע לשם, יכול להיות שיפדר. אנחנו מטרים בהם בפורש. אומרים, אתם יודעים שאתם לא מרשמים ותהיה בעיה כשתבואו להתחתן. ואם הם אומרים, אף על פי כן, והם אומרים, אלה שבאים, אלה אומרים, כי הם יודעים את זה בראש. אז אנחנו מגיירים אותם. איך זה ייפתר אחר כך, ייפתר, יש דרכים לפתור אותם שאני לא אוהב אותם, כן, אבל אני לא יודע, אולי עד אז גם יקימו בתי דין לחתונות, יכול להיות, שגם הדבר הזה יהיה, אני לא הולך כרגע, אני לא הולך כרגע לעניין הזה, אני מקווה ומתפלל שהרות תבדוק את הגיורים האלה לגופם, אם הם יחליטו שלא צריכים לגייר אותם, אז הם לא יכולו להתחתן, ושלא יבדקו את הגיורים האלה לגופו של מאבק, עוד זה חסר לנו, שהרבנים יחליטו שאנשים הם גויים בגלל שזה מה שמדהים למאבק שלי נגד אלה ש... שפרו פה את חוק סמכותה של הרבנות שלו לקרנו של סמן. עוד זה חסר לי, אני מאוד מקווה שרבנות שתצטרק לבדוק את זה, תבדוק דברים לגופם ולא לגופו של מאבק. שאלה שלישית יותר.
מה עושים עם כל הציבור אחר? מי יש הדברים לעשות עם כל ה-90% שלא יעברו דרך בתי הדין?
אני אומר עוד פעם, אני שאלה טובה, מה עושים עם כל הציבור האחר? לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אני מקווה שדרך הדבר הזה תיפתחנה קצת יותר דלתות, ייפתחו קצת יותר חלונות, ייפתחו קצת יותר אוזניים, אנשים שנמצאים בהפטרות האלה יקשיבו וישמעו את האנשים האלה. דרך זה אולי כאן יהיה הליך ואולי ניקשב. כשאני הלכתי על הדבר הזה, הלכתי הדעת הדעכי ש-90% זה ייגמר שלא יצא מזה שום דבר. עשיתי כבר כמה כאלה דברים בחיים שלי כמו שחייתי. עשיתי כאלה דברים. והיו דברים שהצליחו. הדברים שאני עשיתי שהצליחו היו מיעוט שבמיעוט. אבל אני לא אפשיב לקפוק על כל הדלתות ועל כל החלונות. כשיש לנו הבעיה הזאת, כדי לנסות ליצור איזשהו פתרון.
גם שלום, אני רוצה לשאול שוב, גם אני רוצה להגיב, אבל רבי יעקב אומר, אני לפחות מנסה מה שאני יכול. השאלה היא, אם מתנגדים לכל המהלך, האם יוצאים באיזושהי דרך אחרת להתמודד עם המציאות של אותם מאות אלפי גויים שחיים בתוכנו? מה שכאן אני רוצה איזה מעמד לתת להם, זה לא השאלה. השאלה היא איך אנחנו מונעים מציאות שכבר עכשיו קיימת והיא רק תלך ותגדל, של אלפים ברבבות של נישואי תערובת, של התבוללות כאן בתוך מדינת ישראל. מה עושים? האם יש איזושהי יוזמה אחרת? זאת אומרת, אפשר רק לומר לא בלי להגיד איזושהי דרך, כן, אפילו זה לא גיור, לנקוט באיזושהי יוזמה אחרת לפתור את הבעיה הזאת. זאת שאלה כואבת, שאם שוללים דרך של גיור, צריך להציע פתרון לאו דווקא הלכתי, אבל איזושהי יוזמה.
יש לנו מחלוקת במנהל התוספות. אני מבין שכשהתוספות אומר לשם שמיים, כמה זאת אומרת של שמור מצוות. אבל אולי לא דייקתי לשוני. אני חושב שזאת ש... אפשר להבין ככה. כשהתוספות אומר לשם שמיים, אבל זה שהוא... בסופו של דבר שאני יודע שיש לו מצוות, אני קרא לזה מורה, טוב. לגבי הרבנות אני כבר אמרתי, באמת, המוסד הזה, לצערנו הרב, קיבל חבטות מכל הכיוונים, הפך להיות משהו פוליטי, זה לא מוסד שמחבל את עצמו, אני מחבל אותו. לגבי מה שהרב אמר על הרב שפירא והרב אליהו זכרונם לברכה, אני אגיד לכם שזה נכון, אבל זה בגלל שהם לא רצו לגייר, לא רצו לקחת על עצמם את הגיור, ולכן הם העדיפו שיעשה את זה מישהו אחר ולא משנה מי שיהיה. כן, לא הבינו בגיורים האלה. מצד שני לא הרבנים הראשיים, ואי אפשר היה במצב הפוליטי של מדינת ישראל שהרבנות תגיד אי אפשר לגייר, אז הם זרקו את זה. אם יש אנשים שמוכנים לקחת את עצמם שיעשו מה שרוצים. כן? גם אחרי שבאו לארץ והיה שם איזה מפגש שלהם עם כמה רבנים שמגיירים, הרב דרוקמן והרבנים האלה, זה שיגרו להם. אז אני שאלתי מישהו, מה ההנחיות שהם נתנו לכם? מתי לגייר? לא לגייר? אז הוא אומר לי, הם לא רוצים להגיד שום דבר. הם אמרו, אנחנו מתעסקים בזה, אתם רבנים, תעשו מה שאתם רוצים. כן, לא רק לגבי אלה שנמצאים ברוסיה. כי הם באמת לא אמינו בגיורים האלה. טוב, לא חשוב, אני לא רוצה להוסיף סיפורים על כל מיני אנשים שקשורים לרבנות. בכל אופן, באמת, כבודה של הרבנות אני לא חסר לה בכלל, אבל כמובן שזה מצב לא טוב. שיהיה גיורים שונים, כן, שרה יוחסין, אני לא מתבלבל, ויש שם הגדרות, מי מותר לו להתחתן עם מי, אם אסור לו להתחתן עם מי. כן, אנחנו גם נגיע פה שיהיה עשרה סוגים של גיורים, אחר כך יוציאו הנחיות, גיור הרב רביוביץ' יכול להתחתן עם גיור הרב דרוקמן, וגיור של הרב רוזן לא יכול להתחתן עם גיור של הרב קרליץ, וכו' וכו'. כן? זה מה שיצא פה, ברגע שהעסק הזה יהיה ככה בצורה כזאת שכל שלושה רבנים מגיירים. וזאת בעיה, אני חושב שגם זאת בעיה, צריך להבין שזאת בעיה. לא אי אפשר להתעלם מזה, כאילו שזה דבר הכי פשוט שבעולם, שכל אחד יגייר וגמרנו. כן, יש כאלה שאוכלים רק עופות של מחפות, יש כאלה שאוכלים עופות של זה. בקיצור, גם הגיור יהפוך להיות משהו כיתתי, משהו כל אחד יש לו את הגיור שלו, זה בהחלט לא נראה לי דבר פשוט כל כך. עכשיו, מה הפתרון? באמת לא יודע מה הפתרון. יש הרבה בעיות שאין לנו פתרון, קודם כל. הפתרון זה ללמוד לחיות עם הבעיה. להבין שיש בעיה וללמוד לחיות איתה. וזה הרבה יותר נכון מאשר לפתור פתרון שהוא לא קיים. כמו אנחנו יודעים, הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, כולם שואלים, מה הפתרון? מה אתה עושה עם הפלסטינים? מה אתה עושה איתם? לא יודע מה אני אעשה. אני באמת לא יודע מה אני אעשה, כל מה שהם לא רוצים לעשות שלום, אז אני לא יודע מה אני אעשה, אבל אני אלמד לחיות עם הבעיה. כמה שאפשר. זה הפתרון, אני לא חושב שיש לי איזשהו פתרון אלטרנטיבי, אבל זה שאין לי פתרון, זה לא אומר ש... כי גם כאן אין פתרון, כי הגיורים האלה, אם הם לא תופסים, הם לא תופסים. אז היהודי הזה הוא גורס, רק הבעיה נהיית כפולה ומכופלת. שחושבים שהוא יהודי, באמת הוא לא יהודי. אז פתרת בזה. לא פתרת בזה שום דבר. רק הגברת את הבעיה. אז חכמים, מה אין פתרונות? חכמים אמרו, לא לאכול בשולי גויים, ולא לאכול מהפת שלהם, ומעיין שלהם, ולאז יש הרבה גזרות שהם מישהו חתום. אז מי שהולך לפי דרך המצוות, אז יש לו איזשהו... חומה ששמו כדי להתרחק מזה, מי שלא הולך בדרך המצוות זה באמת בעיה מאוד קשה, אני לא יודע כפי שאמרתי קודם, אולי צריך ליצור פה איזשהו מעמד ביניים לתת להם הרגשה טובה להגיד שהם לא יודע, גר תושב, לא יודע איך להגדיר את זה, כן? אני לא יודע איך להגדיר את זה, אני לא רואה פתרון, אני לא רואה שיש לנו כלי לפתור את הבעיה הזאת באופן כללי. אבל בסופו של דבר, גם כל המדדים האלה, כפי שנאמר פה, הם לא פתרון, מדובר על אחוזים מאוד קטנים. אז אם אין את זה, לא יסתור את הבעיה, ורק ייצור עוד איזשהו מעמד אחד נוסף, מן המעמדות השונים שיש. זה לא, אני לא חושב שזה מה שיסתור את הבעיה. מה עושה את זה?
לא, רגע, אני רוצה לשאול. גם לגבי גיור קטנים.
גם לגבי גיור קטנים. למרות כל הפוסקים שאומרים שהדבר הזה נחשב להם כזכות,
אז אתה אומר שאם לא ישמרו את כל מנתת מלאכות שבת ביחד, זה לא בא. למרות כל המוסקים מהרכי הזר ודרום.
אני אומר ש... לא מדבר על המנתת מלאכות, אני מדבר על מה שאתה...
קיום קטנים.
כן, דבר על הקטנים, ועל נסיעה בשבת, שזה מה שדיברת, שזה כל יהודי, כל מי שגר במדינה הזאת יודע שאסור לנסוע בשבת, אם הוא עובר על בוילר, כי הוא לא למד בוילר, אז אין לי בעיה איתו. אבל אם הוא נוסע בשבת, אז אני חושב שיש לזה ספק. אני לא חושב שרוב הפוסקים מאשרים את זה, יש שמאשרים, יש הרבה שלא מאשרים. אני חושב שזה ספק, אני חושב שזה ספק דאורייתא, וספק דאורייתא לחומרא, ואסור להתחתן איתם, כי זה ספק. זאת דעתי, אם הוא נוסע בשבת,
לא, לא, לא שברור, יש, בוא נגיד, קיים חשש משמעותי של ספק.
כן, נכון, אז לא צריך לגייר אותו, ומי שמגייר אותו...
לא צריך, ובדיעבד אתה חושש לספק.
אני בהחלט חושש לספק, גם בדיעבד, נאמרה אומרת שהגויים להפקר הניחלים, ואני חושב שהוא צריך לשאול אותו ב-13, אם הוא מוכה או לא מוכה, אני לא יודע איך אתם מתייחסים לבעיה הזאת או בתי הדין האלה, אבל בכל מוחלט, אם הוא מתברר ב-13 שהוא נוסע בשבת, אז זה לא היה זכות בשבילו, לפי הרבה פוסקים, וזה לא היה דפק דאורייתא. אולי לא יותר, אולי פחות, אבל לא יותר.
טוב, עכשיו סיום, ככה אני אתן כמה שאלות לציבור שרוצים לשאול ונשמע ביחד את השאלות ותכתבו לכם את השאלות שנשאלים ואז שהרבנים יתייחסו לכל השאלות ביחד
שאלה רמדאן גם במידה באמת מה שהרב מקבל הוא יתרחש בתי הדין יהיו גם של הרבנות יהיו יותר מכילים ויותר מוכנים לגייר האם הרב חושב שאלה של הערכת המציאות שזה יגרום למתגיירים הפוטנציאליים להתחיל להגיע יותר או שכיוון שבחברה ניתנת להם לגיטימציה להיות יהודים בלי להיות יהודים מבחינת ההלכה זה לא ישנה
כן בכל.
בהתאם למה שהרב שלמה אמר, כלומר הרב שלמה העלה טענה שמופיעה ברקבה, שמלבד השאלה של הזכות או אי זכות, די מוסכם בראשוני ספרד שבגלל תקופת ביניים שלא ברור אם הוא תמנה כיהודי או לא יהודי, ואנחנו לא רוצים למפריע שהוא מוגדר כגוי, מגיירים רק מי שיש ודאות גמורה, ככה מופיעים בראשוני ספרד הוא קרוב לוודאי, שהוא ישמור תורה ומצוות. עכשיו, לפי מה שאני עיינתי בסוגיה הזאת, רוב הפוסקים, כולל הרב איינשטיין, רוב גדולי הפוסקים שהחליטו להקל המון בעניין של זכין, הם לא שקלו את דברי ראשוני ספרד. שזו שאלה נפרדת, מלבד עם זכין יש עוד שאלה, מה עושים בתקופת ביניים, הרי יכול להיות שאחר כך הוא נמכם, יהיה מוגדר כגוי, לכן צריך ודאות גדולה. וראש הישיבה לימד אותנו בישיבה, ששאלו רק סופרים דעות, אלא צריך להתייחק, כמו האם יש הרב תשובה טובה, הרב הגשי מביא את זה,
לא שמעתי מי?
הרב אלישיב, הביא את זה באחד הצפקים שאותה כתבה, הוא אומר, זה היה מאוד מאוד חזק כאן נגד הרב מיינשטיין. ואני רוצה לשאול את הרב שלמה לוי, שהרב שלמה לוי אמר באופן נורא נורא פשוט, שאין כיוון ללכת לעניין של חוסר קבלת מצוות, אבל יכול להיות שזה לא דרך המלך, כמו שזה דרך ראית, אבל הרמב״ם, והרמב״ם בפרק י"ג בהלכות מצווה ביה ופתוח, והבח ברצע מחטא, אחרי חלק גדולי הפוסקים, אומרים לו פוסק, אבל בוודאי שהרב אולי יש תשובה של הרב עובדי, יכול שזה לא דרך המלך. השאלה היא, ואין שחת בשעת הדחק אדירה, אם אי אפשר בשעת הדחק כל כך גדולה, כמו שאתה אולי כן ללכת בדרך שלנו. אם למרות שזה באמת דעת, נראות ברור שזה דעת, אבל אני כן.
כן.
פשוט את הרב יעקב, מה באמת עושים עם העניין של המחאה, אם מתמודדים עם זה, אם שואלים אותם,
מה אתם חותים את זה? לא, לא, זה ראשים מחו. מה? מחר.
איי, מה? מחו.
מה עושים עם קטנים?
בבקשה.
לגבי הרב הרי יעקב אמר שהמניע העיקרי שלו זה אותם גרים שבאמת רוצים להתגייר ונועלים בפניהם את הדלת. באותה מידה, אומרים שאני שמעתי מגרים שיש גרים שמול הרבנים מציגים משהו אחד
אבל בעולם שלהם הם אומרים אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה רק כדי לסמן בי וכדי שבשביל התנאים, אם זה אותם גרים שממשיכים לחיות כמו שהרב אמר עם בני זוגם בחטא, אז לא ברור לי מה שהם רוצים זה להיות יהודים או רק כדי שיקבלו אותם בחברה והמשפחה של הבני זוג. איך אנחנו מבדילים בין שניהם?
תודה.
לא נתקלתי בבית דין מחמיר ברבנות. זה לא נכון שבית דין גם דורשים איזשהו סטנדרט מאוד גבוה בשמירת מצוות. זה לא נכון. התגיירו אנשים וראיתי עשרות מקרים שלא שומרים ולא שום דבר. מה שיש זה אומץ. יש אדם אחד ועדת תרגים על אלפי תיקים, הוא לא יכול לבד. אז זה לא נכון שיש מחמירים או לא מחמירים. הרבנות לא כזאת מחמירה גורים, גם שם מקילים מאוד. אז לא מבין למה צריך לזאת מבחוץ, למה לא לתת יותר כוח למה שקיים.
טוב, הרבה שאלות היו רבדן, אז
אתה שואל אם יגיעו את האנשים. ככל שיעבור יותר זמן, אני מעריך שיגיעו פחות. כלומר, ככל, ואם אנחנו, היום אנחנו נמצאים בדור שלישי. כשנגיע לדור רביעי, אני מעריך שלא, שכמעט שלא יגיעו. היום יש סיכוי שיגיעו לא מעט, ודאי שלא כולם. כן? אבל אני מעריך שיש סיכוי, שברגע שיראו ששערים יותר פתוחים, יבואו יותר אנשים. שוב, אני בהחלט מסכים לטענה שלך, כן, שרבנים הרבה פעמים מקילים, כבר יש שם של חומרה, אנשים מגיעים לשם עם הרבה מאוד יראה. זה נכון שהרבה פעמים מקילים, זה נכון שהרבה פעמים רבנים יכלו להתנהג, דיינים יכלו להתנהג בצורה אחרת. ולצערי הרב אני אומר, מספיק מקרה אחד מתוך עשרה, שדיין לא מתנהג כמו צריך. כדי שאף אחד לא יסחור את כל התשעה, את כל עד המקרים האחרים. הייתי בבית דין, הייתי בגיור, הייתי בגיור שקשור למשפחה שלי, כנדי התגיירה, ובאמת אני חושב שדיינים התנהגו, הייתי נותן את 99, מתוך 10. כן, הייתי נותן את 99, אני חושב שהייתה להם גם טעות, אבל בהתנהגות, לא מדבר כרגע על השיקול הלכתי. אבל שוב, הציון גבוה, בגלל שהיא התגיירה במכת ראשונה, יש כאלה שלא, אנחנו מדברים בדרך כלל על כאלה שלא, והשאלה אם ניתן היה כן, ואם ניתן היה לא, ואם ניתן היה דברים אחרים, אני גם רוצה להגיד לך, ראיתי שם איזה בחוגה, שאחרי שעמדה זה מתה מפחד כדי להיכנס, הייתי צריך להודד אותה בחוגה אחרת. והמציאות היא כזאת, שמספיק שבחלק קטן מן המקרים התנהגו לא כמו שצריך, שתהיה אחר כך רתיעה מכולם. אם אתה אומר שיש עומס, אז בכלל מה הבעיה? אז אנחנו מנסים להכיר קצת את העומס. מה היא? והעומס הזה לא תלוי בנו. הרי אצלנו האנשים שעובדים אותי ביתם לא מקבלים כסף, זה לא בעיה של אנשים. זה לא בעיה של שום דבר. ועד רבה, אם יש עומס, אז בבקשה, למה שלא ייתנו לרבנים מקומיים לגייר? ניתן לפתור את כל העומס הזה בפת אחת. הרי זאת בדיוק כל הטענה שלנו, מאיפה התחלנו? מזה שרצינו שכל רב מקומי יוכל להקים בית דין לגיור, זה יפתור בדיוק את הבעיה של המעלה עליה. למה לא לעשות את זה? ברגע שיהיו רבנים וברגע שיגיעו אנשים לכאן ולכאן, אנשים יוכלו לבחור לאן להגיע, אני אומר לך שבסופו של דבר זה ישפר דברים משמעותיים. מה שאתה אומר, זה טוב שאמרת את זה ואני שמח שאמרת. שבדרך כלל יש נטייה להקל נכון. בדרך כלל, אני אומר לך שהמקרים שזה לא ככה, הם מרתיעים את כלל הציבור. ועד רבה, דווקא בגלל בעיית העומס, אני חושב שהרבנות שוגה כשהיא לא נותנת את זה ולא פותחת את זה לרבנים מקומיים שיעסקו בזה. וזה בסך הכל מה שרצה להגיע ועדת הגיור, שאני הייתי אחד מארבעת החברים שלו. זה מה שרצינו להגיע, לא ליותר מזה. אבל כשרוח המפקד הולכת לכיוון הזה, אז הוא באמת פסל את זה. אני עונה כבר שלא לפי הסדר, אם כבר התחלתי. יש כמה דברים שנעשים לסמן וי, ולצערי מרוב קיים, זה קיים אצל הרבה אנשים, זה קיים גם בגיורים של הרבנות.
אנחנו לא נוכל לפתור את כל הבעיה הזאת של אנשים שצמים וי, יש אנשים שגם נבחנים באוניברסיטה צמים וי ולא רואים שום דבר, ואת כל מה ששינינו בעל פה שוכחים אחרי יום, הדברים האלה קיימים בכל מקום, יש לזה פתרון אחד גדול, והוא להשקיע הרבה יותר, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות, להשקיע לא במחלקות ולהשקיע בליווי, לא בלימודים שלהם קודם, להשקיע פחות בלימודים שלהם קודם ולהשקיע הרבה יותר בליווי שלהם. וגם אנחנו מתחננים מזה משפחות שיבואו, שיקבלו גרים, אבל אני חושב שצריך להיות בדבר הזה מנגנון נכון שעוסק בליווי הגרים אחר כך, ויש הרבה מאוד. שזה לא שהם מסמנים לי, שהם מוכנים לעשות. אבל אחרי יומיים, ואחרי שלושה, ואחרי ארבעה, ואחרי שבועיים, ואחרי חודש, שאין להם ליווי, פשוט כל דבר זה שוקע. ואני חושב שבהחלט צריך לחלץ לזה, אני חושב שהציונות הדתית צריכה לחלץ לזה, ורבים מאוד. מאלה שרואים אותם אחרי כמה שנים שהם לא שומרים מצוות, ושהבנים היו בטוחים שהם ישמרו מצוות, אילו היה להם ליווי נכון, הם היו שומרים מצוות. ושוב, אני מקווה שרבים מהם גם היו שומרים שבת ולא נוסעים בשבת ואנחנו חושבים שיש לדבר הזה סיכוי גדול. במידה רבה זה תלוי בליווי, גם בילדים שאנחנו מלווים אותם, במידה רבה זה תלוי בליווי, מה אנחנו נוכל לעשות? אנחנו מקווים שנוכל לתת את זה, אנחנו משתפים היום פעולה עם אנשים שיש להם תקציבים בדבר הזה, ונסים להשיג את הליווי הזה. אם לא נשיג את הליווי הזה, באמת לא עשינו שום דבר. באמת לא עשינו שום דבר. ובאמת כל מה שאני עושה עכשיו זה ברכה לבטלה, כל מה שאני עושה עכשיו זה הדעת הדעכי שבסופו של דבר נשיג להם ליווי. שאלת המחם. יכול בהחלט להיות שתי מחם. זה לא קורה. זה קורה, אצל אחד, אצל שניים, משהו כאלה ודאי מפתיק להם, תגיעו למופת. אבל כל שאלת המחאה, אתה ודאי מכיר את זה בפוסקים, זה די מסובך. מתי בדיוק פוחים? מהי המשמעות של מחאה? כלומר, איך לעשות את זה? האם אי קיום מצוות זה עכשיו מחאה או לא? אבל בהחלט, אנשים כאלה שהמחאה קלה, ודאי, צריכים לעקור את זה מפה. אני מסכים עם זה לגמרי. טוב, נלך לשאלות הקשות של רבי בניה. כן, למה הרב פיינשטיין ולמה חזר ולמה אחרים לא הביאו בנושא הזה את חכמי ספרד, אלא בעיקר הביאו את בעלי התוספות בנושא הזה, אם כי הרמב"ם הוא מחכמי ספרד, בדבר הזה, למה הם לא הביאו את חכמי ספרד? אני אומר את האמת, לא התכוננתי לכתוב של אחרים. למדתי את הסוגיות גם לקראת הדיון כאן, בגלל שזכרת אותם, זו שאלה כל כך קשה, לא התכוננתי. אני מוכן לשבת ללמוד ולנסות לה, אני לא שכה תשובה בינתיים.
אני יודע שיש את התשובה של הרב עוזיאל, אני מכיר אותה. באמת זה חריג מאוד. הרמב״ם, הוא שותף במחלוקת גדולה, איך להבין את הרמב״ם, אני לא חושב שהמקילים פה, ברור לי לחלוטין שהרמב״ם דורש קבלת מצוות, הרמב״ם מתחיל עם זה שמה, אני, לי זה ברור, ככה הבין את הרמב״ם, אבל הדבר הזה פשוט בכל הפוסקים, זה נתפס כדבר מובן מאליו, שקבלת מצוות זה תנאי לגירות, ללמוד לגירות, ובסך הכל גם הרב יעקב לא יצא נגד זה, ולכן זה לא הנושא שעמד פה על הפרק. לגבי גדולים, לא לגבי קטנים. כן, השאלה שלך לגבי גדולים. הרב עוזיאל לא מדבר שם על קטנים, זה דבר על גדולים. אבל אני חושב שזה ממש פשוט לגמרי. יש תשובה של הרב קוק, שאנשים לצערי הצלו אותה לפי דעתי באופן לא מדויק. הרב קוק שם אומר שאם הוא אמר בשעת הגיור שהוא מקבל עליו את כל המצוות, אז הוא אמר, אז גמרנו, אז האמירה היא מספקת ומה שיהיה אחר כך זה לא משנה. אבל מי שרואה את ההקשר שם, שם מדובר הפוך, שם מדובר על גר שנשא אישה ואחר כך חזר בו ויצא לחוץ לארץ והאישה היא עגומה ומישהו רצה להתיר את האישה, להגיד ממנה הגירות הזאת לא תפסה, כיוון שהוא חזר בו. אז הרב קוק, כיוון שכידוע הוא באמת מאוד חושש ומאוד מחמיר, אז הוא אומר, אתה לא יכול להתיר את האישה מכבל הגינותה, על סמך זה שאחר כך הוא עזר. כי יכול להיות שכאשר הוא אמר, הוא אמר, אז כאשר גירו, גירו. אז, אז, אז זה ההקשר שם, אז לקחת את זה לכיוון ההפוך, ולהגיד שמזה תסיק שלפי הרב קוק, אז העיקר זה מה שהוא אומר, ולא משנה בכלל מה הוא יעשה מחר בבוקר, זה כמובן, לפי דעתי, ממש לא התייחסות אותי לעניין. אני לא מצוי בשטח כל כך. אני קיבלתי מכתב ממישהו שהוא עובד במזכירות של בית הדין של הרבנות. והוא כותב שם שבסביבות בין 70% ל-80%, לפי, לא יודע מאיפה הוא יודע, הוא כנראה שאלו אנשים, הוא אומר בין 70% ל-80% מאלה שבאים והרבנות מגיירת, הם מראש באים ויודעים שהם לא ישמעו אחר כך שום דבר. זה היה הגיון של הרבנות, כן? ככה הוא כתב לי, הוא אומר איזה 20% שבהתחלה הם חושבים לשמוע, אבל בתכלס גם הוא בא מסוף לא שומרים. כשהמצב בעניין הזה הוא ממש, לא יודע מה להגיד, זה ממש בעיה מאוד קשה, וצריך להתפלל שהשם יעזור, שעזור לנו לפתור את הבעיות, אני יודע מה, כשאולי יבוא גואל ויחזיר את כל המשרד בתשובה, גם הגואל מצאו להתגייר באמת, ואז אפשר לגייר אותם, אז זה יהיה גיור אמיתי, אם כתוב שלום גם אם גרים לימות המשיח. אולי קצת לפני המשיח יחזרו בתשובה, נראה איך הדברים האלה התנהלו. בסך הכל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נהל אותנו, ואנחנו מתפללים שהשם יעזור. מה אני אגיד? טוב, אני
מתחיל שיש לי שם
ש?
לגבי המשפט האחרון, הנתונים שיש לי שונים, הנתונים שיש לי שונים, זה הכל, זה לגבי האחוז.
טוב, אבל בכל אופן כולנו נצטרף לתפילה של הרב שלמה, או אולי בכל זאת משהו שלא רק נשאיר את הקדוש ברוך הוא, אלא נוכל לעשות בעצמנו, זה לפחות להאהיב תורה על עם ישראל, ובכך אולי לשאוף לכך שאנשים באמת ירצו לדבק בתורה מצד עצמם, ואני חושב שאם נשכיל לקיים חילוקי דעות באמת כמו היום, אז הוא ודאי נתרום משהו לעניין הזה, כיוון שנוכל להימנע מדברים שבינתיים רק מרחיקים מתורה ומצוות. אני חושב שנקודות המרכזיות בדיון בהחלט לובנו כאן. אני לא רוצה להיות על חשבונכם ולומר שמי שיש לו עוד שאלות נוספות יכול לשאול אותם עכשיו, אבל אם לא עכשיו אז גם בכל עת. כפי שאמרתי, עצם הקיומו של דיון בנושא כל כך מרכזי בציבוריות הישראלית בצורה מכובדת, זה המסר המרכזי שרצינו כאן להעביר, ותודה רבה גם לרב דן ולרב שלמה לוי, שבוע טוב.